אז היום אני רוצה לעסוק קצת, כמו שאמרתי, בפלפול מול לימוד בריסקאי, כן, אנליטי יותר, ובפעם הבאה לדבר על פסיקה מסדר ראשון ומסדר שני, ובזה אנחנו נסיים את הנושא הזה של הפרשנויות השונות ואת השנה. טוב, הזכרתי, אני חושב, פעם את ההבדל בין פלפול ודרוש. פלפול, בעצם פלפול, פרשנות ודרוש. כשדרש, מבחינתי זה פרשנות. זאת אומרת, דרוש זה משהו אחר. דרוש זה תמיד מבטא לשון של זלזול, כן? ובצדק. דרוש זה מין כזה, כן, אמרת עבורות. זאת אומרת, לא... וגם פלפול זה מין, בא עם איזושהי קונוטציה מזלזלת. הבדיחה בישיבות זה שפלפול זה מה שאתה אומר, ופרשנות זה מה שאני אומר. זאת ההגדרה. אז בכל אופן, זה ברור שפלפול זה איזשהו משהו שאמור להיות שלילי, כן? הרב עובדיה תמיד דיבר על הפלפולים של הישיבות. זאת אומרת, כל מי שמתנגד למשהו מגדיר אותו כפלפול. אבל נדמה לי שאפשר להציע איזושהי הגדרה קצת יותר מסודרת, לשלושת הז'אנרים האלה. בעצם פרשנות ודרש אלה שני סוגי פרשנות שמשתמשים בכלים שונים, אבל השימוש אמור להיות עקבי. זאת אומרת, יש הנחות סבירות מהן אתה מוציא באמצעות הכלים הרלוונטיים את המסקנות המתבקשות. הכלים הם שונים בין דרש לבין פשט, פרשנות פשטית, אבל זה אמור לעמוד בשני מבחנים. זאת אומרת, הטיעון אמור להיות נכון, והמסקנה כמובן שמתבקשת ממנו היא הנכונה. מה שמביא אותנו להגדרה של דרוש ופלפול, זה שההבדל ביניהם זה מה מתוך שתי הדרישות האלה לא מתקיימת. את פלפול זה היסק נכון שנותן מסקנות לא נכונות. ודרוש זה היסק לא נכון שנותן מסקנות נכונות. שזה בעצם ההבדל. דיברתי על זה בסיום, נדמה לי, של המסכת שמנחם עשה פה עם הרב לאו שהיה.
כן.
הרב לאו קצת נפגע. אני חושב שאני מדבר עליו, אבל לא... זה היה עוד לפני שהוא דיבר, אני חושב. לא. בכל אופן, הטענה בעצם הייתה כזאת. פלפול זה משהו שבנוי בצורה לוגית תקפה, עקבית. זאת אומרת, כל צעד בנוי נכון על גבי הצעד. ובסוף אתה פתאום מגיע לאיזושהי מסקנה שברור שהיא לא נכונה. בעצם פלפול זה סוג של חידה.
זה נכון או נכונה?
תמיד השאלה, או שפספסת משהו בלוגיקה, בלוגיקה לא נכונה.
אבל בנוי נכון.
או שאתה טועה והמסקנה בעצם כן נכונה, למרות שרק נדמה לך שהיא לא נכונה. הכל יכול להיות. זה סוג של חידה, פלפול. ויש פלפולים אומנותיים, יש אנשים שהם אומנים בפלפול. ופלפול אומנותי זה פלפול שאתה לא תצליח למצוא איפה הבעיה, אבל המסקנה ברור שזה שטויות. איכשהו ברור, חוש הריח אומר שיש פה שטויות, אבל אתה לא מצליח לשים את האצבע איפה. זה פלפול טוב. פלפול פחות טוב זה שאתה גם מבין איפה ה... כן, כמו החידות האלה במתמטיקה שמוכיחים שאחד שווה לאפס, או משהו כזה עם אוסף של צעדים שנראים לכאורה טובים. זה פלפול. דרוש זה בעצם מצב שבו העסק על הפנים, אבל המסקנה נכונה. כן, יש מדרש כזה ומדרש כמו הוא, וקשה מאוד מהמדרש הזה, ואז אתה מגיע למסקנה שצריך להיות ענבים וצנועים וצדיקים. בסופו של דבר המסקנה ברור שהיא נכונה, ואז את אף אחד זה לא מעניין למה העסק הזה בעצם הוא שטויות. זה וורטים של משגיחים בדרך כלל. וורטים של משגיחים זה דרושים. ופלפולים זה כאלה פוילישרס כאלה שהם אומני הפלפול, גליציאנרים. אז הרבה פעמים זה לימוד חסידי הוא לימוד בפלפול. אני חושב שזה בגלל שהחסידים היו מפולין, זה לא מהותי לחסידות, זה, אני חושב שזה משהו פולני, לא חסידי דווקא. שיטת הפלפול בעצם, מה שנקרא שיטת הפלפול נוצרה במאה ה-14 בפולין. הרב שכנה ויש שם כמה מראשוני הפלפלנים, הם רבי יעקב פולק, שהם בעצם יסדו את שיטת הפלפול, אבל הם באמת למדו כך. הם באמת למדו כך. זה לא היה איזה משהו ככה בשביל להשתעשע. באיזשהו שלב זה הפך להיות אמצעי שעשוע, כי נדמה לי לפחות שגם איך שהם למדו, הם חשבו שזה נכון, אבל בסופו של דבר איכשהו נוצרה תחושה שזה לא. זה חריף מאוד, אבל זה לא משהו פה לא נכון. גם והלאה זה הפך להיות מין אמצעי בידור. אני כל שבת הייתי קורא להנועתי את הפלפולים של רבי יונתן אייבשיץ, אחד מהם אני אביא לכם עוד מעט. וזה היה פשוט עונג שבת אמיתי, באמת תענוג. פלפול בנוי לתלפיות, שוזר מדרשים ודעות ופלפולים ושיטות ראשונים ואחרונים, לא יאומן, ובשתי ואחשוורוש נחלקים במחלוקת רבי עקיבא איגר והעצמה, והכל מסודר, דבר דבור על אופניו, נהדר. כשכמובן כל העסק הוא שטויות, אבל אתה, זה פשוט תענוג. יש הרבה שלומדים את זה בבני ברק ואף אחד לא יעיזו להגיד לכם זה שטויות. זה ספר על פרשת השבוע, רבי יונתן אייבשיץ. ברור לי שהוא עצמו לא העלה בדעתו שזה נכון. זה לא, למרות שגם כשתקראו את האורים והתומים, זה החיבור ההלכתי שלו, להראות דבש קצת, גם זה דרוש יותר, אבל אורים ותומים זה החיבור ההלכתי שלו, גם כן, נגיד, הוא בשיטה הפולנית מפולפלת. זאת אומרת, זה נכון שהוא גם למד כך. יש הרבה. דברי יונתן, נפש יונתן, יש כל מיני. אבל שם נראה לי ברור שגם הוא הבין שזה סתם, זה שעשועים, אבל זה לא באמת האורים ותומים. האורים ותומים זה צורה מפולפלת, אבל אני חושב שהוא כן עמד מאחורי זה, הוא חשב שזה גם נכון. זה, כן, זו תפיסה שאפשר לקבל אותה. הדברים האלה זה ברור שזה רק שעשוע. יש אנשים שהם חסרי חוש הומור, הם לא מבינים. אני חושב שהוא גם אפילו רומז לזה בתוך הדברים. יש בתוך הפלפולים שלו למשל מדרשים שכנראה לא קיימים. לפחות אף אחד לא מכיר אותם ולא מצא אותם. אני לא יודע, אני לא כזה בקי גדול, אבל יודעים היום יש פרויקט השוט, וזה אתה יכול לחפש באמצעים אלקטרוניים. אין מדרשים כאלה. הוא פשוט היה חסר לו התפר מפה לפה, אז הוא ימציא מדרש. זה אפשר לראות גם בצורות הניסוח שלו לפעמים. אני אנסה קצת פה להצביע על משהו, על דוגמה. אז זה בעצם פלפול. ודרוש, כמו שאמרתי, הפלפול הוא עסק נכון עם מסקנה לא נכונה, והדרוש זה עסק שהוא שטויות עם מסקנה נכונה. זאת אומרת, זה בעצם ההבדל. עכשיו אני רוצה להדגים את זה דרך הדוגמה, אני לא יודע אם יהיה לכולם, אני מקווה שיהיה לכולם, אני רואה שכן. תסתכלו ככה, אני נקרא הפעם פלפול בפנים, ככה קצת. סתם משהו שהיה אצלי כבר, אפשר להוציא, על כל פרשת שבוע יש 5-6 כאלה, אין בעיה, אפשר למצוא בספרים של רבי יונתן אייבשיץ, יש כל כתביו, זה אסופה של אני לא יודע כמה, זה 20 ספרים שאוספים פלפולים שלו על פרשת השבוע. אוצר בלום של עונג שבת, אבל לא יוצאים פה כמובן על ידי, אין מה לברך על זה ברכת התורה, זה לא קשור לתלמוד תורה. אוקיי, אז בואו נראה פה דוגמה. דוגמה סתם, כל פרשה יש 10 כאלה. מסכת תענית עמוד ב', רב נחמן ורב יצחק אבויתו בסעודתה. ישבו בסעודה. אמר לי רב נחמן לרב יצחק, לימה לנמר מילתא חדתי. תגיד לנו משהו חדש, חידוש. אמר לי, אין מסיכין בסעודה. זה החידוש שהוא אמר, אין מסיכין בסעודה. לבטר דסאי, זאת אומרת, לא החידוש, זאת אומרת, הוא אומר לו, אין מסיכים בסעודה, אני לא יכול להגיד לך עכשיו את החידוש. אז לבטר דסאי, אז הוא אכל, כן? ולבטר דסאי, אמר לי, יעקב אבינו לא מת. זה היה החידוש, כן? מסיכים בסעודה, זה רק לדחות את אמירת החידוש אחר כך. ורבים ראו וכן תמהו, שזה כמובן לא היה ולא נברא. מניין לו שזה שיעקב לא מת, הוא מילתא חדתי אצלו. קושייה עצומה. מאיפה הוא יודע שזה שיעקב אבינו לא מת זה דבר חדש? כן, הוא אמר לו, תגיד לי חידוש, הוא אמר לו, יעקב אבינו לא מת. איך הוא יודע שזה חידוש בשבילו? לא יודע. קושייה עצומה, כן? רבים ראו וכן תמו, אני מניח שלא, לא עשיתי חיפוש, אבל אני בטוח שלא תמצאו את זה בשום מקום. את הרבים שתמו שם.
החידוש הוא הבעיה.
כן, למה בכלל היה נראה לו שהדבר הזה הוא חידוש בשביל רב נחמן? אז בקיצור, אני חושב שזה עצמו רמז לזה, חבר'ה, אני כן, אתם מבינים, זה לא, אף אחד לא יישאר בשום דבר, זה סתם שטויות, אבל אני אומר את זה ככה בשביל שתהנו מהחיים, זאת אומרת, עונג שבת, פרשת שבוע. אז הביטוי המוגזם הזה, רבים ראו וכן תמרו, נדמה לי שזה רמז לזה שבעצם מדובר בעברות. אל תברכו את זה ברכת התורה. ואמר הגאון הנעל, בהוכיח זה, הגאון הנעל זה... אני נותן עניי בשביל, זה מישהו כותב את זה בשמו. ואמר הגאון הנעל דהוכיח זה מחמת שלא ידע, היי דאין מסיחין בסעודה, גם זה לא ידע, דיעקב אבינו לא מת. הוא ביקש ממנו לדבר בתוך הסעודה, הוא לא ידע כנראה שאין מסיחין בשעת הסעודה. אחד שלא יודע שאין מסיחין בשעת הסעודה, אז ברור שהוא גם לא יודע שיעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, ברור שזה חידוש יהיה בשבילו כשאני אגיד לו שיעקב אבינו לא מת. זה היה ההוכחה שלו לזה שזה יהיה חידוש עבורו, שהוא יגיד לו שיעקב אבינו לא מת. איך זה קורה עכשיו? כן, זה בעצם, הקושייה בפלפול תמיד באה להגיד לשים את שתי הקצוות. יש תפיסה אחת או מדרש אחד או מימרה אחת, יש מדרש או מימרה אחרת, ועכשיו אני צריך להראות איך זה תלוי בזה. תמיד זה כך. ואז פלפול צריך להראות איך הדבר הזה קשור לדבר הזה, ומי שלא מקבל את זה גם לא מקבל את זה. זאת אומרת שאין שום קשר, מה זה יעקב אבינו לא מת, ואין מסיחין בשעת הסעודה. מה העניין שמיטה לחביתה? אבל זה, הפלפול תמיד בא, כן, לקשור שני דברים שלא קשורים. ואמר הגאון הנעל דוכיח זה מחמת דלא ידע, עד אין מסיחין בשעת הסעודה, וגם זה לא ידע, דיעקב אבינו לא מת. דעית בגמרא בהסוחרת הפועלים. מותר לשנות מפני דרכי שלום, שהרי הקדוש ברוך הוא שינה מפני דרכי שלום, ואמר, ואני זקנתי. כן, כשהוא אומר את מה ששרה אמרה, שרה אמרה ואברהם זקן. וכשהקדוש ברוך הוא אומר את מה ששרה אמרה, הוא אומר ואני זקנתי. כאילו הוא אומר לאברהם ששרה אמרה ואני זקנתי. הוא לא רצה מפני השלום, לא רצה שאברהם יכעס עליה שהיא אמרה שהוא זקן. אז הוא שינה, הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, אז זה רמז לזה שמותר לשנות מפני דרכי שלום. מותר לשקר. ואמר, ובאמת אמרה שרה ואדוני זקן. אז זה רמז לזה שמותר לשנות מפני השלום. והחיזקוני הקשה לשיטת רשי, שמפרש ולחם לא הביא, מכאן שפרסה שרה נידה. כן, הוא לומד מהפסוקים ששרה הייתה נידה באותו זמן, היא לא עשתה לחם, אין בעיה עם הפרשת חלה, כן, אז לכן שרה פרסה נידה, כך אומר שם רשי. ואם כן, איך צחקה ואמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. כן, שרה הרי אומרת, אחרי, אני כבר לא יכולה להוליד בכלל, ימה, היא עוד יש לה מחזור, היא פרסה נידה, אז מה הבעיה? היא יכולה להוליד, ללדת, זאת אומרת. אז זה לא מסתדר, כן, הרשי הזה. הוא מתרץ, ובאמת, עיקר תמיהה היה על אברהם. אני אפילו לא בדקתי אם יש את זה בחזקוני, אולי יש, אולי לא, אני לא יודע. אמרתי לכם כבר, אי אפשר, אל תניחו שום דבר, כמובן, מאליו.
שאלה טובה.
כן, כן, שאלה טובה.
רשי מפורש.
ואם כן, איך צחקה ואמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, הוא מתרץ זה באמת עיקר תמיהה היה על אברהם, והפירוש כן, שאחרי בלותי הייתה לי עדנה, וראוי אני להוליד, אבל אדוני זקן. זאת אומרת, לפי רשי, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, נאמר עם סימן קריאה, לא עם סימן שאלה. זאת אומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אני יכולה להוליד, אבל אברהם הוא זקן. הוא לא יכול להוליד, אני בסדר, אני יכולה להוליד. את רשי, כשהוא קרא את אחרי בלותי הייתה לי עדנה, רשי קרא את זה עם סימן קריאה, לא עם סימן שאלה. אבל ואדוני זקן. אבל הרמב"ן פרש, שבאמת תמיהתה הייתה גם על עצמה, ולא פרסה נידה כלל. הרמב"ן לא פרש שהיא פרסה נידה, זה מדרש חז"ל, זה כבר כאן, מה זה הרמב"ן לא קיבל את זה? פרש אחרת, אבל יש מדרש כזה. זה בסדר, פלפולים, כן? ולא פרסה נידה כלל. והנה לשיטת רשי, שכל התמיה היה רק על אברהם ולא עליה, כן, שרה התפלה איך אברהם יוליד, היא עצמה לפי רשי יכולה עדיין ללדת. שפיר היה משנה השם שינוי גדולה, שאמר, ואני זקנתי. אז לפי רשי יש ראיה שמותר לשנות מפני השלום. כי הקדוש ברוך הוא שאמר, ואני זקנתי, השמיט פה חלק מאוד משמעותי, כי בעצם עיקר התמיה היה בכלל על אברהם, לא עליה. בסדר? אז זה היה שינוי משמעותי. מה שאין כן לשיטת הרמב"ן, שעצמה הייתה מתמתמה, כן? היא הייתה בעצם גם היא עצמה, לא יכולה ללדת, ואם כן אין זה שינה כלל, אז הקדוש ברוך הוא בכלל לא שינה, כשהוא אמר, ואני זקנתי, כי שרה תמהה גם עליה וגם על אברהם, אז מה הבעיה? זה לא נקרא שינוי. טוב, עדיין היה פה קיצוץ מסוים, אבל בסדר, בשביל הפלפול זה בסדר. שהרי באמת אמרה כן, ואני זקנתי, רק לא הגיד לו הקדוש ברוך הוא כל המראה אשר אמרה. הוא אמר לה רק חלק. ולא מוכח מיני דמותר לשנות מפני דרכי שלום. בסדר, אז אי אפשר להוכיח לפי הרמב"ן שמותר לשנות מפני דרכי שלום. והנה בעל התורים כתב, ויוכלו ויאמרו, כן, שם במלאכים, רמז לאין מסיחין בסעודה. ויוכלו ויאמרו, הם קודם אכלו, ואחרי זה אמרו, כי לא מסיחין בשעת הסעודה. אמנם לשיטת הרמב"ן יש לומר, דגם לחם הביא, ויוכלו ויאמרו, קאי על ברכת המזון. לפי הרמב"ן הרי הוא הביא לחם שם, כי לא פרסה נידה, נכון? אז ויוכלו ויאמרו, האמירה היא ברכת המזון, היא לא דיבור סתם. אז אתה לא יכול להוכיח שאין מסיחין בשעת הסעודה, ברור שמברכים רק אחרי שאוכלים, נכון? אבל לשיטת רש"י דלחם לא הביא, כי פרסה נידה, אם כן ודאי לא ברכו ברכת המזון, אז הם סתם דיברו. אז ויוכלו ויאמרו, זה רמז שלא מסיחין בסעודה, אם כן ויוכלו ויאמרו, היינו כבעל התורים, דקאי על אין מסיחין בסעודה. העולה מזה לשיטת רש"י, איקה רמז דאין מסיחין בסעודה, מה שאין כן לשיטת הרמב"ן, לאיקה רמז. וגם לא מוכח דמותר לשנות בפני השלום. שלנו? בינתיים רק הסברנו את מחלוקת רש"י והרמב"ן. והנה ידוע, כי יעקב אבינו לא מת על שלא שינה, ואמר לאביו, אנוכי אסב בחוריך. למה יעקב אבינו לא מת? בגלל שהוא לא שיקר אף פעם. למרות שכתוב בכמה מקומות שכן. אבל הוא אמר לו, אנוכי אסב בחוריך. כן, שהוא שיקר ליצחק, אז חזל דורשים שהוא לא באמת שיקר. הוא אומר לו, לא אנוכי אסב בחוריך, אלא אנוכי ואסב בחוריך. אז הוא לא שיקר, אוקיי? אז בזכות זה הוא לא מת, יעקב אבינו, כי הוא לא שיקר. זה ידוע. איפה זה ידוע? אני לא יודע, אולי יש מדרש כזה, אני לא בטוח, או שכן או שלא. אמרתי, אני צריך להיות חשדנים פה בכל הדברים שהיא. כשהוא אומר ידוע, זה הרבה פעמים זה על דרך, לדעתי, על דרך ההלצה. זה דווקא אומר שאין דבר כזה, אבל בסדר. וזהו, אם מותר לשנות מפני דרכי שלום. כן? ואפילו אחי לא שינה. שפיר ראוי ליטול שכרו. אז מה הרבות הגדולה הזה שהוא לא שינה? אם מותר לשקר מפני דרכי שלום, זה הרבותא שלה. ועוד שמותר, הוא עשה עוד יותר, כן, צדיק גדול, ובכל זאת לא שינה, למרות זה מותר. אם זה היה אסור, אז לא מגיע לו שום דבר על זה שהוא לא שינה. טוב, גם בזה כמובן אפשר להתווכח. קבל שכר, זה שהוא לא שינה, עמד בדרישות ההלכתיות, מה הבעיה? טוב, אבל פה השכר הוא כנראה על הלפני משורת הדין. אז אם מותר לשנות מפני דרכי שלום, אז בכלל לא מגיע לו. אז יש כתוב שיעקב אבינו לא מת, זה כנראה רק למאן דאמר שאסור לשנות. ואפילו, אבל אם אסור לשנות אף מפני דרכי שלום, מהי רבותא דיעקב? אלא ודאי כשיטת רש"י, דמותר לשנות מדרכי שלום. והשתאתי שפיר מכוח זה, דלא ידע היי דינא דאין מסיחין בסעודה. כן, חזרנו לרב נחמן, הוא לא יודע שאין מסיחין בסעודה. ועל כורחך סביר עלי כשיטת הרמב"ן. ויוכלו ויאמרו, זה לא רמז על אין מסיחין בשעת הסעודה, כי את זה הוא לא ידע. למה, איך הוא לא ידע? מה, הוא לא יודע רמב"ן כזה, רש"י כזה? רב נחמן, כן? הוא לא יודע רש"י כזה, לא, הוא כנראה למד את כמו הרמב"ן, לא כמו רש"י. וממילא, ויוכלו ויאמרו, קאי על ברכת המזון, ואם כן לא מוכח מידי דמותר לשנות מפני דרכי שלום. כי ויוכלו ויאמרו זה על ברכת המזון, כן? ממילא אם אסור לשנות, מה זה רבותא דיעקב? אז מה הרבותא של יעקב שאסור לשנות הוא לא קיבל? וממילא גם ודאי, דבר זה חידוש אצלו שיעקב לא מת. אז זה, לכן זה חידוש שיעקב אבינו לא מת. פשוט. אז זה פלפול נהדר. עכשיו, האמת, אני כבר הערתי תוך כדי שפה באמת העסקים עצמם, ברור שאם קוראים אותם ברצינות, אז אפשר לראות כן, איפה זה רופף. כן, איפה זה לא מדויק. אבל האמת שזה מבנה יפה. זאת יש פה, זאת אומרת, זה מבנה מרשים מבחינת מבחינה אינטלקטואלית. זאת אומרת, האיש הצליח לקשור שני דברים שאין שום קשר ביניהם, ובסך הכל עסקים לא מופרכים. זאת אומרת, עוד פעם, מפולפלים. ברור שרב נחמן היה יכול גם לא לפרש את הרמב"ן ולא את רש"י ולא אף אחד מהם. אבל יש רש"י ורמב"ן כאלה. ולפי רש"י זה באמת לא מסתדר, אז הוא כנראה למד כמו הרמב"ן. לפי הרמב"ן, יש פה מבנה לוגי בסך הכל שמחזיק מים. אבל איכשהו ברור שזה לא נכון. ברור שזה לא נכון. אז זה בדיוק פלפול. זאת אומרת, פלפול זה שהלוגיקה נראית תקפה. זאת אומרת, העסק הוא עסק טוב. אבל ברור לגמרי שזה לא נכון. כן, זה לא הכוונה או שהמסקנה לא נכונה. לפעמים פלפול מראה מסקנה שהיא לא נכונה, ופה במקרה הזה לא. לפעמים זה פלפול בשני מובנים. אם היינו קוראים את זה ככה מקופיה, מלמעלה, אז היה פלפול במובן הראשון. כי ברור לי שאין קשר בין נסיכים בשעת הסעודה לבין, מה זה שם, לבין יעקב אבינו לא מת. אז הקישור הזה, בסדר, אני לא יודע איפה הטעות פה, אבל זה ברור שזה שטויות, המסקנה. לא יודע, העסק נראה בסדר, אבל זה פלפול מה שאמרתי קודם. העסק נכון, המסקנה ברור שהיא לא נכונה. אוקיי? כשקוראים את זה ביותר דקדוק, אז רואים כמובן איפה גם יש רפיפות בעסק עצמו. וזה חייב להיות ככה, אתם יודעים, ההנחות נכונות והמסקנה לא נכונה, לא יכול להיות שהטיעון הוא תקף. התקף מהנחות נכונות חייב להביא למסקנה נכונה. זה ההגדרה של טיעון תקף, נכון? ברור שאחרי שרואים שהמסקנה לא נכונה, חוזרים לטיעון, ובטיעון עצמו אנחנו נמצא איכשהו משהו שהוא בעייתי. אבל עדיין, האינדיקציה לפלפול זה המסקנה, כן.
יש תורה מפורסמת 70 פנים לתורה. את התורה שבכתב אנחנו בוודאי לומדים לפחות בפשט, ברמש, בדרש ובסוף. כלומר, אפשר את אותו, את אותם מילים לקרוא בכמה אופנים שונים. עכשיו פה נמצאת לכאורה גישה שמנסה לעשות את אותו דבר גם לגמרא. לקרוא את הגמרא פעמיים, גם כפשט, מה שנקרא בדבריך בצורה הגיונית, וגם בצורה שכאילו עורך הגמרא יצר פה רמז נוסף. על אותם מילים, מתחת לפני השטח יש כאן קריאה נוספת, רמז תקרא לזה, משהו כזה. זאת קונספציה, נתקלתי בזה עשרות פעמים, שניסו לקרוא גמרות בצורה לא פשטית.
לא, אבל אני אומר, יש פה...
ולצקת לשם
רבדים. כן, צריך אבל להבחין בין כמה דברים. זאת אומרת, יש...
אני חושב שזה תמיד עושה את זה.
כן, לא, לא, זה בדיוק... פה לדעתי הוא לא עושה את זה. הנחת עבודה. לכן זה בדיוק ההבדל.
הנחת עבודה שגם הגמרא היא רב שכרה.
אבל זה בדיוק ההבדל.
אין היה, הוא כתב ככה כמה ספרים על בצורה כזאת. אין היה, זה כמה ספרים טובים
שבו... לא נכון, אין היה זה לא פלפול. אין היה זה לא פלפול.
זה לא פלפול, אבל לקחת את הרובד, כאילו רובד ה...
למה? אין היה זה פרשנות לדרש... פרשנות יפה מאוד בחלקים נרחבים. למדרשי, לעבודות חז"ל.
לא אמרתי שזה פלפול, אמרתי שזה מתאים למה שעידו אומר. זה לקחת, יש פה כמה רבדים של אותו, הוא אומר את זה במפורש. הוא אומר בהגדרה, יש את החלק הגלוי של הדברים, ויש את החלק העמוק, שניהם...
לא, אבל העמוק הזה בסופו של דבר, אחרי שאתה רואה אותו, אתה מבין
שזה מה שהתכוונו. נכון, אבל התכוונו גם לחלק הגלוי.
אולי, לא בטוח. באגדות, מה זה החלק הגלוי? זה סתם סיפור, זה לא אומר כלום. התכוונו לרעיון שסיפור מביא.
לא תמיד רק אגדות.
אין היה זה על אגדות. לא, יש ז'אנר שלם של סיפור דרוש, כן? פרשת דרכים של המשנה למלך. אני חושב שהוא למשל, אני חושב שהוא לא יודע, בעצם אני לא בטוח. אולי הוא התכוון ברצינות, אני לא יודע. אבל שם אומר גם כן, מבנים בנויים לתלפיות. ויש שם אגב, פוסקים משתמשים בפרשת דרכים ומוציאים מזה מסקנות הלכתיות. דרכים. זה, כי יכול להיות שהם לא, לא בהכרח בגלל שהם לוקחים ברצינות את הפלפול, כמו בגלל שהם אומרים שאם הבן אדם, המשנה למלך כתב את זה, יהודה רוזניס, כן, שהוא כתב את זה, הוא כנראה באמת עומד מאחורי מה שכתוב שם. לא משנה כרגע למה הוא קושר את זה, והאם באמת אחשוורוש התכוון לזה. אבל עדיין הוא מתכוון לתפיסה ההלכתית שכתובה שם, ואז אתה יכול להסיק מסקנות הלכתיות. לא חייב להיות שלוקחים גם את הפלפול שלו עד הסוף. אבל פה באמת אני חושב שזה הבדל. אתה יודע, יש למשל תפיסות קבליות כאלה שמתייחסות לגמרא כאיזה כתבי הקודש. אז יש בגמרא בבבא קמא למשל, יש איזה, אני זוכר, הרמ"א מפאנו מביא, יש בבבא קמא, רבי יעקב משלם, כך כתוב שם. לא רבי יעקב אמר משלם, חייב לשלם מי שעשה כך. כתוב שם רבי יעקב משלם, עכשיו ברור שזה טעות. זאת אומרת, רבי יעקב אמר שהוא משלם, זאת אומרת, המזיק צריך לשלם. כתוב רבי יעקב משלם, שהמקובלים אין טעויות, זאת אומרת, כל מילה היא צריכה ליפול במקום, הכל מדויק. אז רבי יעקב משלם יש לו איזה מערכה שלמה לרמ"א מפאנו. מה המשמעות של רבי יעקב משלם, ולמה זה נכתב בדיוק ככה, וכל מיני דברים בענייני סוד.
והמסקנות בטח בכל מקרה נכונות.
מה?
מסקנות
בסוד.
הוא יוכל להגיד אותם, מה זה מסקנות בסוד? יש להם איזה, הן אומרות משהו?
אני מניח שכן, אבל אתה יודע, צריך ל...
לא, הן אומרות לנו משהו שאפשר...
אני לא זוכר כרגע. אני לא זוכר כרגע, אני ראיתי את זה כבר לפני המון שנים. אבל יש לו שם איזשהו מהלך בסוד, בדרך כלל דברים שבסוד, יש להם גם השלכה הלכתית, כן. אני מניח שאפשר לתרגם את זה למשהו שגם אומר את זה. וברור לי שהוא התכוון ברצינות. זאת אומרת, הוא באמת הניח שיש משמעות לטקסט כפי שהוא, או בגלל שזה באמת טקסט מדויק, או כי הקדוש ברוך הוא סובב איכשהו את השגיאות, באופן שזה איכשהו יחזיק מים. ושם באמת אפשר להגיד את מה שעידו אמר קודם. ושיש פה איזושהי קריאה כפולה, או אפילו יותר מכפולה של הטקסט, אתה יכול לקרוא אותו כפשוטו, אבל אתה גם מבין שיש מאחוריו כל מיני מישורים, מישורי פרשנות מקבילים. אוקיי? כאן אני לא חושב שזה המקרה. כאן לדעתי זה סתם שעשוע. הוא לא באמת מתכוון שזה כתוב פה. דיברנו על הרמנויטיקה, האם הדברים נמצאים בטקסט, האם הדברים נמצאים בכוונתו של המחבר. פה נדמה לי זה לא בטקסט ולא בכוונתו של המחבר.
אבל לא יכול להיות פשוטית בשביל, אני מכיר כל מיני ספרים שמביאים ציטוטים מפו הדוב. אז פו הדוב, זה לא מעניין אותי, זה כי זה פו הדוב היה, לא היה, חיברו, התכוונו, לא התכוונו, לא משנה, לא, אני אומר, לא משנה בכלל. אני מסכים, כי אתה צריך רק את התשתית, אתה רוצה דוגמאות להחלפה.
הוא
אמר מי שאמר, תן לי דוגמה, לא חשוב את זה.
הוא אמיתי.
לא, אני אגיד לך מה, השיחה שלהם, של רבי נחמן ורבי יצחק, שהוא אמר לו, תשמע, הוא אומר, תשמע, אם זה לא, אם הוא אמר לי להגיד חידוש, אני אגיד לו שיעקב אבינו לא מת. הוא באמת התכוון לחדש לו את זה.
אוקיי.
עכשיו הוא, הם, זה סתם שיחה של תלמידי חכמים.
זה ברור, כתוב בגמרא שהוא התכוון לחדש לו את זה.
אני מתאר לעצמי, זה מה שכתוב בפירוש.
אוקיי.
אז הוא אמר, תשמע, לא יכול להיות, עכשיו הוא בא לנתח את הסתם שיחה הזאת של התלמידי חכמים האלה, והוא בנה עליה את כל המהלך הזה. לא בגלל שהוא רצה להוכיח שיש קשר בין יעקב אבינו לא מת לאין מסיכים.
מה המהלך הזה אומר חוץ מזה?
מה הוא רוצה להגיד?
הוא לא אומר כלום חוץ מהקשר בין שני
אלה. לא, אני...
זה חידה. בוא נמצא קשר בין שני אלה. הנה, אני אראה לך איכשהו, אני אתפור מספיק, יש ראשי מספיק גמרות או שיטות ראשונים, אני אראה לך קשר בין כל דבר. כמו האגדות אומרות,
אפילו בארצות הברית.
כל שני אנשים בחמישה צעדים אתה יכול לקשור אותם. ארצות הברית הגדולה, 300 מיליון תושבים, לא יודע משהו כזה.
וחמישה צעדים?
פחות.
כי בגלל, לא יודע, רשתות חברתיות וכאלה.
כאילו...
הקשר בין האנשים.
לדעתי מה שהוא הוסיף?
מה, מחלוקת בין...
לא, שזה אפילו קשר משפחתי, לא קשר, נדמה לי.
או שכמו שהוא מסביר אותה.
מה, אותה?
לא, למה זה חידש? לדעתי, לי זה חידש פה נניח את הקושייה עם פרסה נידה או לא.
הוא הכניס את זה על הדרך, בדיוק.
עכשיו מה, אני לא הייתי קורא לא את רש"י ולא את החשבוני ולא את הזה.
נכון, לא.
עכשיו, דרך זה, אין
בעיה.
הוא הכניס את זה יפה.
אתה יכול להגיד שהוא הכניס לי כל מיני מקורות מהראשונים, או מקורות
בזה. ועוד, ועוד, ועוד.
שהוא תפר את זה באיזה צורה
שלנו. ועוד הלביש אותם, ועוד הלביש אותם בתוך שיחה.
זה אין בעיה.
רגע, אז הוא לא לימד אותי שום דבר על רב נחמן ורב יצחק, אבל הוא לימד אותי על הפרסה הנידה.
הפעם הראשונה שאתה קורא את זה, אבל אחרי שאתה...
לא, לא, בסדר.
דווקא יפה, הוא בדלק האחורית הכניס מלא מלא דברים.
לא, אתה יכול, זאת שיטה טובה ללמוד בקיאות. זאת אומרת, אתה מכניס המון דברים שאחרת מי יקרא אותם.
בתוך סיפור, בדיוק.
בתוך איזה מבנה כזה שהוא הרבה יותר מעניין, וגם אפשר לזכור.
אפשר לזכור, זהו, זה אני קורא.
אין בעיה, בסדר גמור. אבל עדיין ברור שהוא לא מתכוון לזה שזה
פירוש הגמרא.
זה פירוש הגמרא. הוא לא מתכוון לזה, זה רק אמצעי כדי להשתעשע.
מה הוא כתוב? פירוש על החזקוני? מה הוא כתוב? כאילו, מה, יש לו אפשרות לכתוב פירוש על הסדר, על החזקוני ועל רש"י, ויש לו אפשרות לתת פלפול, שאנשים ילמדו בליל שבת כדי לעשות קצת צחוק, וכדרך אגב הוא יכניס את זה.
כן,
ולראיה, זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו.
אבל זה לא פירוש. אבל זה לא פירוש של הגמרא.
ודאי.
ברור. הוא רוצה ללמד אותי את החזקוני או את הרמב"ן, או בסדר גמור, אין בעיה. באמת לומדים מזה, לכן... כן, אולי אפשר, אתה אומר, אפשר לברך את ברכת התורה, לא על המבנה, אלא על השטיקלך ששתולים בתוכו.
על התכנים. זה באמת קשור לפרשת וירא.
אה?
אין ספק.
על הפרשת וירא. לא יעקב אבינו קשור לוירא, ולא עם מסיחים, מה שקשור זה...
טוב, בכל אופן, אני אומר, זה רק דוגמה למה שקראתי קודם פלפול, פלפול מודרוש. עכשיו אני, זה בשביל ליצור את הקונטרסט. עכשיו אני עובר לצד השני של המשוואה, וזה הלימוד, האנליזה הישיבתית, אוקיי? שגם לה יש כאלה שקוראים פלפול, פלפולים, כן? ושם אני אביא כמה, גם לי יש ביקורת על זה, ביקורת מסוימת. אבל הביקורת היא לא שזה פלפול, לזה אני לגמרי לא מסכים. זאת אומרת, יש חליפת מכתבים מאוד ידועה בין רבי יהושע הוטנר, מאורחי האנציקלופדיה התלמודית, נדמה לי, עם השרידי אש. זו חליפת מכתבים ביניהם, אני לא זוכר אפילו מי אומר מה, אני ראיתי את זה לפני שנים רבות. אחד מהם, נדמה לי, רוצה לטעון, שרב חיים זה לא... כל שיטת הלימוד הישיבתית, או רב חיים, הרמב״ם לא חלם על זה, לא התכוון לזה, זה שטויות, זה פלפולים. והשני אומר, עונה לו, ודעתי בצדק, אני מסכים עם השני, אני לא זוכר מי מהם אמר מה, שזה לא נכון. זאת אומרת, נכון שהרמב״ם לא חשב על המבנה של רב חיים, אבל מבנים שבנויים נכון, ולא כל המבנים אולי נכונים שם, אבל מבנים שבנויים נכון, לוכדים כן הבחנה שהרמב״ם עומד מאחוריה. זאת אומרת, גם אם הרמב״ם לא ניסח את זה באופן הזה, אבל נגיד אם הוא היה חי בזמננו, והיה נכנס לתוך צורת הביטוי הבריסקאית, והיינו שואלים אותו עכשיו אם זה דין בחפצה או דין בגברה, הוא היה עונה את מה שרב חיים שם בפיו. אני מאמין בזה, אני חושב שזה נכון. זה לא, העובדה שזה מנוסח בשפה העכשווית שלא הייתה מוכרת לרמב״ם, זה לא משנה, זה תרגום או חשיפה של אינטואיציות שהיו אצל הרמב״ם איכשהו באופן מופשט או היולי או...
הכלים התפתחו.
כן, בדיוק. אנחנו יודעים לנסח את זה בצורה יותר חדה, לשים את זה על השולחן, להנגיד את זה מול תפיסות אחרות, שאולי הרמב״ם היה פחות עם כלים אנליטיים כדי לעשות את זה, אבל בעצם אם עושים את זה נכון, זה מה שהוא התכוון. לכן הרבה פעמים כשאתה בונה איזשהו מבנה מאוד מורכב על בסיס שיטת ראשונים או על גמרא או משהו כזה, זה משימים את זה ישר בתור פלפול. זה לא פלפול, זה לא נכון. פלפול זה דבר לא נכון. זה לא דבר לא נכון. זה רק הורקה מכלי לכלי. זאת אומרת, לקחת את דברי הראשונים או הגמרא ולהכניס את זה לכלים מחשביים, לשפה עכשווית, למערכת מושגית או צורת חשיבה עכשווית. אם עושים את זה נכון, לא תמיד עושים את זה נכון, לפעמים אז יהיה פלפול כי זה לא נכון. אבל לא עצם השימוש בכלים החדשים האלה הופך את זה לפלפול. גם בשיטת הפלפול, הזכרתי את זה אולי פעם, אני לא זוכר כבר, גם בשיטת הפלפול יש קונטרס כזה של רפל. יואל רפל, שני אחים שם. דוב רפל.
אחד רפל עם כלל ספרון.
דוב רפל, כן, ספרון. הוויכוח על הפלפול. אז שמה הוא מביא דברים עוד מפולין של המאה, זה התחיל במאה ה-15 אמרתי, אבל זה כבר דברים מאוחרים יותר, תקופת השלם, הרב שיף, ששמה יש סוגים מסוימים של קושיות שידוע, אומרים זה האגנשבורגר, עוברים הלאה, זה התירוץ. אתה רוצה להגיד כלום, זאת אומרת, מי שאמר קושייה, אני אומר לך זה האגנשבורגר. למה? כי יש מבנים מסוימים של קושיות שאני כבר, יש לי כבר מתודה קבועה יכולים עליהם. זאת אומרת, דע לך שאם תעשה כך וכך, אתה תראה זה לא קושייה. למשל, לחלק סוגיות באופן מסוים, שהסוגיה הזאת הולכת כמו שיטת השיטה שנדחתה בסוגיה שם. סתם אני אומר, לא זוכר כרגע מה זה אומר הרגנשבורגר הזה. אוקיי? אבל זה מה שעשו בישיבת רגנשבורג. אז קוראים לזה עכשיו רגנשבורגר. ובשיטת הפלפול היה מין ארגז כלים כזה, שעכשיו אתה לא צריך כל פעם להתחיל את המערכה מחדש. אתה אומר, זה רגנשבורגר, וכולם מבינים שאיך מיישבים את הקושייה הזאת. שים לב, זה פשוט קושייה שאנחנו כבר מכירים את הדפוס הזה. אנחנו יודעים לתרץ אותו, לא צריך להמציא את הגלגל. ויש רבנסבורגר ורגנשבורגר וכל מיני כאלה, יש להם כבר שמות לכל, לא לכל, אבל להרבה שיטות של קושיות, צורות של קושיות או שיטות של תירוצים שחוסכים את הזמן. זה גם חלק מהמאפיינים של שיטת הפלפול, אבל שימו לב, שם זה לא פלפול במובן הזה. קראו לזה פלפול, כי שם נולדה, אני חושב, נולד החידוד הזה, שעד היום שהוא אפשר את הפלפול הלא נכון, ורק מאפשר אותו, הוא לא זהה איתו. אז ברגע שיש לך כלים אנליטיים טובים, אתה יכול לבנות פלפולים נהדרים. הפלפול זה תופעה חדשה, הפלפול לשעשוע. זו תופעה חדשה. אצל הראשונים לא חושב שתמצאו את זה. הראשונים למדו ברצינות, הם לא שיחקו. לפחות מה ש... עוד פעם, מה שמצוי בידינו. אולי הם עשו את זה בשעות הפנאי, אני לא יודע. אבל נדמה לי שהם גם לא יכלו כל כך לעשות את זה. כי כל עוד לא נוצרו הכלים שמה שנקרא בדיעבד שיטת הפלפול, וזה לא פלפול בהגדרה שנדבר כאן, אלא השיטה האנליטית הזאת שיודעת להגדיר סוגי קושיות וסוגי תירוצים, כמו הלוגיקה של אריסטו, שמגדיר סוגי טיעונים, ונותן להם שמות. עכשיו אתה יכול לנתח טיעונים בלי להיכנס לשאלה מה כתוב בטיעון הזה, אם זה מדבר על צפרדעים, על שולחנות או על עננים. אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y, זה הכל. אני כבר מכיר, זה רגנשבורגר. זאת אומרת, אני אומר לך כבר ישר, אני לא צריך לתת לך הרצאה עכשיו על שאם כל ענן הוא לבן והדבר הזה הוא ענן, אז הדבר הזה הוא לבן. אני לא צריך להסביר לך למה זה נכון, זה רגנשבורגר, ואתה יודע, זה נכון. אתם מבינים? אז במובן הזה פלפול זה משמעות אחרת למושג פלפול. זה פלפול לא במובן שלא נכון. אז זה פלפול במובן של שימוש בכלים אנליטיים, מתוחכמים, בחשיבה משפטנית, אנליטית, מתוחכמת, לנתח סוגיות. וזה בעצם מה שהיה נקרא אז פלפול, ואנשים ביקרו את זה, כי זה היה נראה חדש ולא נכון וכו'. אבל נדמה לי שאחרי שזה התפתח קצת, ועבר כל מיני גלגולים, מה-15 הפולנית, אני היום רואה את הדברים האלה כן כפלפול לא נכון במובן מסוים. לא כמו זה, כי הם התכוונו לזה ברצינות. אבל אני חושב שזה לא, הם לא קולים לאמת, הפלפלנים של המאה-15.
למה? כי מעבדים את האינטואיציה?
לא, כל המאה-16 ביקרו אותם על זה.
כי מאבדים את האינטואיציה בדרך, כי ככל שאתה עושה את זה יותר מתוחכם ומפורמליקה.
כן, בדיוק, אתה מתנתק מהתחושה הפשוטה של מה נכון ומה לא נכון.
אם כי שמה זה יותר בטוח, אבל.
מה?
תהליכים כאלה הם יותר בטוחים, זה כמו לתת למחשב.
כן, אבל אנחנו יודעים מה שזה לא מחשב. לכן אני אומר, זה מסוכן. זאת אומרת, אם זה היה באמת לוגיקה במובן הרגיל, אתה צודק. אבל זה לא לוגיקה, הנה, כמו פה. אתה יכול לראות שזה יכול לזייף. אני לא בטוח, אולי. יכול להיות. תראה, כיוון שאין לנו שום דבר כתוב מרבי יעקב פולק ומהרב שכנה, אז מהמאוחרים יותר זה כבר באמת עבר שינויים קצת. כן, זה הרבה אחרי. נדבר על שיטת הפלפול של פולין דאז. שיטת הפלפול של פולין דאז, זאת הייתה שיטת הלימוד שלהם, זה לא היה. ומצד שני, הרבה ביקרו אותם על זה שזה לא נכון. התייחסו לזה כפלפול, כמו שאני מתייחס לפלפול הזה כפלפול. זאת אומרת, זה לא נכון. עכשיו, הם עצמם, ביעקב פולק ורב שכנה וכל תלמידיהם, כמעט כל המפרשים הראשונים של השולחן ערוך זה תלמידיהם. את רב אשל וכל כל תלמידיו. הם כולם תלמידיהם. והם למדו כך, אולי קצת מעודן יותר, אבל עדיין כך, בשיטה המפולפלת הזאת. עד שזה נכנס ועבר עידונים ושכלולים והגדרות וקצות אחרי זה מאוד... שכלל את השיטה הפלפולית והפך אותה באמת, נדמה לי, למתודה אנליטית מבוססת. כבר אי אפשר כל כך לשחק עם התפיסות של הקצות. הקצות זה כבר באמת טכניקה שיותר קרובה ללוגיקה. זאת אומרת, שאם אתה עושה את זה נכון, אז התוצאה תהיה כנראה נכונה. ואחרי זה רב חיים המשיך את זה, אולי קצת רב שמעון גם באופן אחר קצת, עד שזה הגיע לישיבות של היום, שעושים בעצם דברים די דומים, אבל נדמה לי, עוד פעם, אולי בגלל שאני תוצר של העולם הזה, אז אולי אני שבוי שלו, אבל לי זה נראה נכון, להבדיל מהדברים ההם שנראים פחות נכונים, אוקיי? אבל זה, שימו לב שיש פה איזשהו מעבר במינוח שקרוי פלפול. זה התחיל בתור כלים אנליטיים, מבריקים, כאילו מתוחכמים לנתח סוגיות ורעיונות. והכלים כאלה גם יכולים להיות נכונים, אבל ברגע שהם מבריקים מדי, אז זה מאפשר לך גם, אם אתה איש מבריק, זה מאפשר לך גם לעבוד על אנשים, זאת אומרת, להשחיל טעויות בלי ששמים לב, לפעמים אולי אפילו אתה עצמך לא שם לב, מרוב שאתה מבריק כזה ועושה את זה מהר. אז, וזה יכול לאפשר טעויות, אבל לזהות פלפול עם טעויות, אם אנחנו מגדירים ככה פלפול, זה לא נכון. פלפול מאפשר טעויות, אבל פלפול לא זהה לטעות. לכן אני אומר, זה פלפול שהוא, זה לא נכון. אבל הלימוד הישיבתי לא נכון לומר עליו שהוא לא נכון. נכון לומר עליו שצריך להיות זהיר, או שהוא חלקי, אבל לא שהוא לא נכון. וזו הביקורת שאמרתי שיש לי עליו, אבל זה לא נכון להגיד עליו שהוא פלפול. אני לא מסכים, ביקורת פרדיה נגיד, כן? אז בואו נדבר קצת על השיטה הישיבתית, הפלפולים. אז כמו שאמרתי קודם, יש איזשהו תהליך היסטורי של שכלול של המתודה הזאת. כמובן, יש כמה גוונים שלה, אבל בגדול, השכלול של המתודה האנליטית הזאת, זה התחיל בשיטת הפלפול בפולין, המשיך, כן, דרך הפלפלנים המאוחרים יותר של המאות ה-16, 17, 18, השלה וכולי, הלומדים הפולנים, וגם היקס אגב, פולין וגרמניה אז היו בערך באותו כיוון, כן, הפני יהושע, כן, בעצם לומד כמו פולני, למרות שהוא היה בגרמניה. זה היה אותו דבר אז. הייתה גם נדידה אז, בין פולין לגרמניה, היה בסוף ימי הביניים, הייתה נדידה עצומה של יהודים מגרמניה למזרח. והמשך בקצות, וכבר בני זמנו, נגיד הנתיבות, הזכרתי, אני לא זוכר אם הזכרתי, אתם יודעים, יש בעמוד הראשון, אם תסתכלו בשולחן ערוך, במהדורות של אלמנה רום, כן, המהדורות הרגילות עד שיצאו כל אלה של השנים האחרונות. המהדורות הרגילות של שולחן ערוך, אז כתוב שם, כשמביאים את כל המפרשים, אז כתוב שם שהבאנו את הנתיבות כמובן, והבאנו גם את הקצות יען, כי דברי הנתיבות נסובים עליו. עכשיו כל בחור ישיבה, אוזניים מזדקרות, כשהוא קורא את זה, הוא לא פותח את השולחן ארוך בדרך כלל, ואם הוא פותח את השולחן ארוך, הריבונו של עולם, את הקצות הבאת רק כדי שנבין את הנתיבות. זה הפוך. אם בכלל, הבאתי את הנתיבות כדי להבהיר יותר למה התכוון הקצות. אבל זה לא ככה. בישיבות הקצות הוא המרכזי, אבל אצל הפוסקים הנתיבות הוא המרכזי. השולחן ארוך זה ספר שבגדול הוא של פוסקים. ולכן לפוסקים צריך להסביר למה הביאו את הקצות. הביאו את הקצות כי הנתיבות מדבר עליו. לכן הביאו את הקצות. בכל אופן, אז הקצות זה ההמשך, ואני חושב שרב חיים בעצם ככה קיבע את ה... הוא קיבע הגיע פולני. הוא לא על המסלול הזה לדעתי. הוא היה פולני מאוד חריף ויותר ישר מהפלפלנים הזה, אבל קרא את המערכות של רבי עקיבא איגר, זה לא קצות וזה לא רב חיים, זה משהו מפולפל. זאת אומרת, יש בזה יותר מניחוח של פלפול. אני לא מדבר על קושייה ותירוץ אחד שהוא אומר למערכות, כן? כשאתה דרוש וחידוש. הוא היה גם פולני. בכל אופן, השיטה הזאת שבסופו של דבר הגיעה לישיבות, כן, זה שכלול מתמשך של מה שהתחיל בתור פלפול, וזה באמצע התפצל לפלפול הזה, של רבי יונתן אייבשיץ. זאת אומרת, גם זה בעצם בא משם, ואולי אפילו יותר דומה למה שהיה שם, וזה ענף אחר. שני הענפים האלה בעצם יצאו מהפלפול, מבחינתי זה הענף הנכון והענף הלא נכון. שתי התפתחויות של הפלפול הקדום. טוב, אז בואו נלך על הענף הנכון, הנכון אבל לא שלם. האנליזה הבריסקאית בעצם מדברת הרבה פעמים בשיטות אנליטיות או דיאלקטיות שבעצם מנתחות את הנושא למרכיבה ומסתכלות עליו מזוויות שונות, לפעמים מפרקים בין זוויות ולפעמים מחברים שתי זוויות, כן, שני דינים או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל בעצם זה איזושהי התעללות במושגים ובעקרונות. לפרק אותם ולהרכיב אותם מחדש, זה מין רקונסטרוקציה או דקונסטרוקציה ורקונסטרוקציה של מושגים ושל עקרונות. כן, אחת המתודות שמזוהות הכי הרבה עם השיטת לימוד הזאת זה החקירה. כן, החקירה הלמדנית, החקירה הישיבתית. אז אני יודע, יש רמזים מסוימים לחקירות כאלה כבר בגמרא עצמה. כשהגמרא למשל מדברת על דברים ממהותרא או דחויה. זה חקירה אחרונית באופייה. כן? האם מה שמותר, אני לא יודע מה, טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבור?
גברא וחפצה.
כן? גברא וחפצה זה משהו קצת שונה, כי בגמרא זה לא מוצג כחקירה. זה הבחנה בין שבועות לנדרים. לכן ההרחבה שעשה רב חיים למושגים גברא וחפצה היא לא הרחבה של מה שמופיע בגמרא, זה כמעט פנים חדשות. זאת אומרת, זה לא... אבל השאלה אם טומאה בציבור הותרה או דחויה, זו שאלה שהגמרא עצמה שואלת. איך להבין את היתר של טומאה בציבור, אם זה דחוי או הותר? אחרי זה ממשיכים את זה גם על פיקוח נפש בשבת, זה כבר לא מופיע בגמרא, אבל משנה, הראשונים כבר מדברים על זה, והאחרונים מדברים על זה. זאת אומרת, המושגים הותרה ודחויה בעצם יסודם בגמרא. אוקיי? וגם צורת החשיבה הזאת כבר מופיעה קצת בגמרא. אגב, פעם, אתה היית, שמואל, בספרייה הלאומית, אם הייתי שם בפאנל, אז דיברנו שם על זה נהנה וזה לא חסר. אני הצעתי להם שנדבר באותו ערב על הסוגיה הזאת, כי אני חושב שזה נהנה וזה לא חסר, זה גם חקירה אחרונית. כי זה נהנה וזה לא חסר, זה בעצם חקירה בשאלה מה מחייב בתשלומים, ההנאה או החיסרון. והנפקמינה היא בזה נהנה וזה לא חסר. כי מצד החיסרון אז לא חייבים, כי הוא לא חסר. אם משלמים על ההנאה, אז מצד ההנאה כן חייבים, כי הנאה יש. אז לכן זה נהנה וזה לא חסר, זה נפקמינה לחקירה. ולכן הראשונים שם מיד שואלים מה קורה אם זה לא נהנה וזה כן חסר. מחלוקת תוספות. כן, זה לא נהנה וזה כן חסר. כי גם זה נפקמינה. נפקמינה הפוכה, זה מתבקש. כולם מבינים שבגמרא בעצם עושים פה חקירה של האחרונים, ובגמרא עצמה יש לזה אפילו רמזים. מי שרואה את איך הסוגיה מתנסחת שם, אז רמי בר חמא שם, נדמה לי, מגיע שם, שואל מה למדו בבית המדרש באותו זמן, מה היה בבית המדרש, אומר, מי למעלי אתה למדו בבית המדרש באותו זמן, מה למדו? לכי תשמש לי. ואתה שמש אותי ואז אני אגיד לך. ואז הוא משמש אותו וכו', ואז הוא אומר לו, סוגיית זה נהנה וזה לא חסר. הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם צריך להעלות לו שכר, או לא צריך להעלות לו שכר. מה זה הטקס הזה של לחית השמש לי? ברור שהגמרא מתפעלת ממה שעשו שם. זה היה משהו חריג, זה היה משהו חריף, משהו מחודד. ובשביל שאני אגיד לך משהו מחודד, אתה צריך לשמש אותי. הסברתי את זה שם עם ההקדמה של רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ, בהקדמה לשערי יושר, אז הוא אומר שם, הוא מביא את הגמרא הזאת. והוא אומר שמה זה הלכית השמש לי? הוא לא מכניס את זה חזרה לזה, וזה לא חסר, אבל הוא מסביר את הלכית השמש לי. הוא אומר שמי שקורא את הספר, אני מבקש שמי שקורא את הספר הזה, שיקרא אותו רק מי שמחזיק ממני. כך אומר רב שמעון. ומי שלא מחזיק ממני, הוא יראה פה הרבה דברים משונים, פשוט יצחק על מה שהוא קורא פה ויעזוב הכל. מי שמחזיק ממני, גם אם הוא יראה דברים משונים, הוא יחשוב עוד פעם.
כנראה
שיש פה. כן. הוא לא אידיוט, היהודי שכתב את זה. אז נחשוב על זה עוד פעם, ואז הוא יכול בכל זאת להבין שיש בזה ממש. הוא אומר, יכול להיות שטעיתי, ואתה לא חייב להסכים איתי. להחזיק ממני זה לא אומר שאתה תסכים איתי, אבל זה אומר שאתה לא תזרוק אותי מיד. תחשוב עוד פעם על מה שאני אומר. הבאתי פעם את המגן אברהם, כן, שמביא את ההלכה הזאת מהגמרא, בסעיף הסל של המגן אברהם שם, בקופנון, אחרי זה יצא לעסקיו, בשולחן ערוך. זה שם אחרי הלכות תפילה שם. אז המגן אברהם שם מכניס את כל ההלכות שאין לו מקום בשבילהם. אז אחת ההלכות שם זה שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול כי איך היא דליקה בלו מיני. נגמרה. רוצה לחנק יתעלה באילן גדול, גבוה. אז הוא מביא את זה להלכה. כן, ידוע בשם שאולן שפדרון, הוא אמר שהחזוניש פעם אמר לו שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול כי איך היא דליקה בלו מיני. ואני לא אגיד לכם אם הוא באמת אמר את זה או לא. בכל אופן, אז המגן אברהם מביא את ההלכה, אז הוא מביא את זה להלכה. וזה דברים תמויים. אני אגיד לכם איזה הלכה בהלכות שבת שסתם, אני חושב שהיא נכונה. אני אגיד לכם, זה אמר רב משה פיינשטיין. אמר רב אליושיב, אני לא יודע מי. כן, זה פוסק חשוב. אתם תקבלו את זה, למרות שזה שטות שלי. אולי שטות, לא יודע, אבל זה מה שאני, לי נראה. איך מותר להכשיל אנשים בדבר כזה?
עכשיו שכבר אמרת לנו, אבל שזה אנחנו כבר אומרים.
כן, זה הבדיחה של רב שולם. אחרי שאני אמר לכם את זה, אתם כבר לא יכולים לשמוע ממני שום דבר. אז בכל אופן, אז הדבר הזה משונה ביותר. איך מותר להכשיל אנשים בצורה כזאת? לכן לי נדמה שמה שכתוב שם זה אותו דבר. מה שרב שמעון שקופ אומר בהקדמה. מה שכתוב שם מניח שגם אם אתה שומע בדברים בשם אדם גדול, אתה לא מקבל. אחרת היה אסור לעשות דבר כזה. אלא ברור שמדובר לאנשים שכשהם שומעים דברים בשם אדם גדול, הם לא מקבלים. אתה שואל, אז בשביל מה לעשות את כל התרגיל? בדיוק. עושים את כל התרגיל בשביל הרב שמעון שקופ הזה. זאת אומרת, בשביל שכשאני אגיד להם את הדבר והם חושבים שזה שטות, הם יחשבו עוד פעם. כי זה אמר רב משה פיינשטיין, זה לא אני. שטות הוא לא אמר. אתה יכול לא להסכים, בסוף אם לא תסכים, אל תקבל. אבל אתה תחשוב עוד פעם. וזה בדיוק הנקודה. כשאני מרגיש שאנשים לא מתייחסים אליי ברצינות, ואני משוכנע שאני צודק, אני אומר לכם, תראו, זה רב משה פיינשטיין אמר. ואז אתם תחשבו עוד פעם, ואולי באמת תגלו שאני צודק. זה הדרך לקבל את תשומת לב של המאזינים, לקבל יחס רציני. וזה בסדר גמור, זה לא מכשיל אף אחד. תחשבו ברצינות, אם לא תגיעו למסקנה הזה נכון, אל תעשו את זה. אין בעיה, ההנחה היא שאתם לא עושים את מה שרב משה פיינשטיין אמר. זה בדיוק הנקודה, ורק בגלל זה מותר לומר את זה. וזה גם רב שמעון שקופ שם. אז מה הרעיון שם? למה זה דווקא בסוגיה הזו שזה נהנה וזה לא חסר? הוא לא שואל, אני חושב שזה...
זה כדי שיעשו את זה.
מה? לא.
הטעם שמותר לקלוט...
אז אני טוען שלא.
כי איך היא דליקה בלו מיני.
אז אני טוען שלא. כי אם זה היה ככה, אני אומר, אתה צודק בפשט הלשון, אבל עדיף לדחוק בלשון מאשר בסברה. לא יכול להיות בסברה שזה ככה. איך אפשר להגיד דבר כזה? כל ילד קטן יגיד איזה שטות בהלכות שבת, והוא יגיד את זה בשם גדול הפוסקים, וכולם יקבלו.
לא, יכול להיות שזה דבר שהוא דבר פשוט באמת למי שמבין, אבל...
אבל היתר הזה הוא היתר בעייתי, אז אני יכול גם להגיד דברים שהם לא פשוטים, או שבעיניים פשוטים, אבל אני אידיוט ולא מבין שום דבר, אז מה אם זה פשוט בעיני? זה היתר מאוד מסוכן, אני... קשה לי לקבל היתר כזה.
לא, לפעמים יש בהלכה או בזה, לא כתוב בדיוק על אותו המקרה, אבל מי שלומד הלכה מבין שמדובר בגלל מקרה כזה.
או שאתה מבין או שאתה לא מבין. או שאתה מבין או שאתה לא מבין, אבל אם אתה באמת לא מבין, ואתה קרא עובדי אמר, כי לך ברור שזה נכון, אבל אתה מדבר שטויות, כי אתה לא יודע ללמוד.
בשם מי הוא אומר את זה? מגיד הפעם?
מה?
בשם מי הוא אומר את זה?
נשמע. כן, הוא מביא את ההלכות, אני לא זוכר אם הוא מביא את המקור מהגמרא, אבל מחצית השקל מביא, זה לא משנה, יש שזה מקורות בגמרא. הגמרא אומרת את זה, שני מקומות. אני אומר את זה בשם הגמרא. זה כתוב שם בגמרא. תבדקו. אתם יכולים לבדוק, כי זה...
זה אפשר לבדוק.
כן, בדיוק.
סיכוי שבדיקות יותר נמוך.
אל תקלקל לי גם את זה. בכל אופן, אבידה לי גלוי, כן. בכל אופן, אז הדבר הזה ממוקם בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, נדמה לי, הרעה נורא הייתה, התפעלה מהמתודה הזאת. יש שם חקירה אחרונית בגמרא. הגמרא פתאום הבינה, וואלה, זה דבר עמוק, נהדר, מדהים. לא היינו דבר כזה. תשמש אותי, אני אספר לך מה היה שם. זאת אומרת, זה לא דבר שאני אביא לך אותו אופן פשוט.
למה זה חדש לגמרא, הסוג הזה של החשיבה? זאת אומרת, בתקופה הזאת זה כבר תקופה שאחרי ש...
הניתוח האנליטי הזה הוא לא מצוי בגמרא.
לא מצוי בגמרא, אבל החכמים של התקופה, החכמים של ישראל...
זה לא, אחרי שאתה אומר את זה לאנשים, זה לא איזה פיזיקה קוונטית. כל אחד מבין את זה, זה לא...
אבל גם אז, אחרי כבר היוונים, הפילוסופיה, היו קיימות כאלה חשיבות מתוחכמות.
בגמרא, אתה לא רואה את זה. אני לא יודע כמה הם הכירו את החשיבות ביווניות. שאלה מי, ומי ומתי. במשפט פיתגורס יש טעות בגמרא, אז מה... גם את זה ידעו אצל היוונים. בכל אופן, אז אני אומר שהחקירות האלה, דיברתי פעם גם על זה, היה פעם כנס על הפני יהושע בבר אילן. אז דיברתי על, נתתי הרצאה על ניצוצות בריסקאיים אצל הפני יהושע. והקדמתי שם בכמה דקות הקדמה על הבעייתיות בתחום הזה שנקרא היסטוריה של הרעיונות. היסטוריה של הרעיונות זה דבר מאוד מסוכן. אחרי שאתה אומר רעיון, ברור שאתה תמצא אותו לכל אורך הדרך אחורה, ממשה רבינו ועלה, בכל המקומות. אם מישהו כתב מספיק דברים, תמצא שם גם את הרעיון הזה. אחרי שכתבתי את הספר, כן, שתי עגלות, הספר הראשון, אז היו לי כמה סוגי תגובות. אחד אמר, הכל נמצא ברב צדוק. השני אמר, הכל נמצא אצל הרב קוק. שלישי, הכל אצל רב נחמן. הרביעי, הכל במערל. ואת כל אחד, וכולם צדקו.
רק הם לא ידעו מזה.
לא, כולם צדקו. אתה מסתכל שם, זה באמת נכון. אבל אני אומר, זה דבר בעייתי, כי רק אחרי שהמשגת והגדרת את הדברים, תסתכל שם חזרה ותראה שזה בעצם תמון שם. כמו רב חיים ברמבה, מה שאמרתי בהתחלה. כן?
אצל אחילס.
מה?
אצל אחילס.
אצל אחילס, אוקיי.
כמעט כל טקסט בחיד, כבר היוונים הקדמונים
בחזרה. כבר רבים יקשו, היינו שם בכנס הרביון אותם. אז אני אומר, היסטוריה של הרעיונות זה דבר מאוד מסוכן. ברור שאחרי שאתה אומר את זה, אם זה לא דבר נורא מתוחכם, כולם מבינים. ואם כולם מבינים, אז כולם גם השתמשו בזה בצורה כזו או אחרת, במובלה. גם אריסטו שהמציא את או הגדיר, המשיג את הלוגיקה, ברור שגם לפניו עשו טיעונים לוגיים. שאם כל הקירות בנויים מאבן, וזה קיר, אז הוא בנוי מאבן. כל אחד הבין את זה גם לפני אריסטו. אף אחד לא ראה.
זה כמו הדיפרנציאלים של הציפור, אבל.
מה?
זה כבר כמו החישובים הדיפרנציאליים.
נכון, באופן מסוים. אבל הם ידעו לעשות בזה שימוש. אבל עדיין יש ערך גדול בלהמשיג את הרעיון, לשים אותו בארגז הכלים שיעמוד לשימושנו. זה כמו הרגנשבורגר, שדיברנו עם הפלפול. הפלפול לא המציא דרכי חשיבה שלא היו ידועים קודם, הוא המשיג אותם. זאת אומרת, הוא הגדיר דרכים ושם אותם בארגז הכלים, ועכשיו יש לנו אמצעים להשתמש בהם. גם רב חיים, זה מה שהוא עשה. חפצה וגרו, הסיבן וסיבה, לא משנה, כל מיני חלוקות מהסוג הזה, שעכשיו יש לנו אותם בארגז הכלים, ועכשיו כל אחד יכול לשלוף משם מה שהוא צריך, במקום שהוא צריך. עכשיו, את הדברים האלה ידעו גם לפני רב חיים, אבל עדיין הרעיון מגיע לו. את הקרדיט על הרעיון מגיע לו. כי הוא זה שהמשיג איזה פעם ראשונה, הוא הבין שיש פה כלי כללי. זה בדיוק הנקודה. אוקיי, אז יש החקירה הזאת, נגיד, קחו את החקירה של אוטרה ותחויה. למען האמת, אני תמיד התפלטתי על החקירה הזאת, כי החקירה הזאת היא בעצם ריקה מתוכן. אין שום נפקא מינה לחקירה הזאת. תחשבו על פיקוח נפש בשבת, אם זה אוטרה או תחויה. מה נפקא מינה? שום נפקא מינה לא תמצא. הרבה מביאים נפקא מינות אחרונים, ראשונים, מביאים נפקא מינות עצומות. שום נפקא מינה היא לא הכרחית. על כל אחת מהנפקא מינות, אני אראה לכם שאפשר להסביר את זה עם אוטרה ועם תחויה. מה שאתם רוצים, תגידו.
התחושה שלך כשאתה עושה את זה.
מה?
התחושה שלך.
אוקיי. נפקא מינו לתחושות, אבל זה...
תחושות תיקח כדור,
מה? מה, מה, מה? איזה נפקא מינה? שמה? שצריך לעשות תשובה. הייתי אומר אולי, לא? שאם חיללת שבת בשביל ויכוח נפש, עברת עבירה, רק זה דחויה. טוב, אז תעשה תשובה, כמו בשוגג או מין משהו כזה. למה זאת, אם זה אוטרה, אז בכלל עשית עבירה, לא צריך לעשות תשובה.
למשל.
לא נכון, זה לא נפקא מין. איזה, ברור, זאת עבירה, אתה חייב לעשות את זה.
תחויה.
אז מה, במסגרת התשובה אתה צריך לקחת...
אבל עשית איזשהו נזק, אבל עשית...
אז מה אתה עשית? אז פגמתי, ולכן מה?
תנסה לעשות דברים טובים.
אין זה שום נפקא מינה.
לא, לא,
לא.
תגיד בתחויה שאתה... יש כאלה שאתה צריך לעשות בשין, אולי.
לא, לא. תראה,
אתה לא צריך בשין.
רגע, טוב, אני אגיע גם לנפקא מינות האלה. לא, צום נדחה זה לא
דחויה.
אבל זה לא דחויה כזה, הצום נדחה זה לא... זה לא דחויה, אנחנו מדברים שמחללים שבת בשביל להציל חיים. השאלה אם עשיתי עבירה של שבת, רק הייתי צריך לעשות אותה, או שבכלל זה לא עבירה? לא מדבר על לדחות את זה.
נו, אז זה הנפקמין, האם זה עבירה?
לא, אני אומר, זה לא נפקמין.
למה לא?
כי חלק מהתשובה אתה גם צריך לקבל על עצמך בעתיד לא לחזור אל זה החטא לעולם, נכון? מה תעשה עכשיו בעתיד, כשיהיה פיקוח נפש אני אשאיר אותו למות?
לא,
ברור שלא צריך לעשות תשובה כשאתה עושה דבר שההלכה מטילה עליך חובה לעשות אותו. אתה צריך לעשות איזה תשובה, זה ברא פסיניגרא הדבר הזה. מה פתאום? איזה מין שטות זאת? ברור שלא. אז עכשיו הנפקמין השנייה, אולי צריך לעשות בשינוי. אם אתה עושה מלאכה בשבת כדי להציל חיים, אז תעשה אותה בשינוי, כי סוף סוף יש פה עבירה. אם זה אוטרה, אז אין פה עבירה. מה פתאום? זה לא נפקמינה בכלל. למה? אם אתה יכול לעשות את זה בשינוי, אז מי יתיר לך לעשות את זה בלי שינוי? גם באוטרה אני לא מרשה לך לעשות את זה בלי שינוי.
אוטרה זה לא שבת עכשיו.
מה פתאום לא שבת עכשיו? זה לא שבת לי המלאכות שנית כדי להציל את החיים. אבל אם אתה יכול לעשות את זה בשינוי, אז המלאכה הזאת לא נדרשת. תעשה בשינוי, אתה לא צריך לעשות את המלאכה הזאת בשביל להציל אותו.
אתה יכול להציל את החיים שלו בלי מלאכה.
אתה יכול להציל את החיים שלו בלי לחלל שבת, אז יתירו לך לחלל שבת. אז גם לפי האוטרה לא צריך לעשות בשינוי. צריך לעשות בשינוי, סליחה. איזה מין נפקמין? זה הנפקמין שהרבה פעמים מביאים. זה לא נפקמין. הרבה פעמים מה שקוראים אוטרה ודחויה זאת הנפקמינה. אבל זה לא באמת נפקמינה בין תפיסה של אוטרה לתפיסה של דחויה. יש כאלה שרוצים לטעון שבאמת עכשיו לא שבת כשיש פה חולה. רב חיים היה מחמיר גדול בהלכות פיקוח נפש, כן כידוע, ולא מכיר בהלכות שבת, מחמיר בהלכות פיקוח נפש. אז רב חיים, בעקבות המגיד משנה, הוא רוצה לטעון שזה לא שבת עכשיו בכלל, ולכן לא צריך לעשות שינוי, אבל זה לא תפיסה של אוטרה. זה סתם איזה המצאה שאני לא יודע מאיפה היא המצאה. אבל תפיסת האוטרה...
זה משהו חינוכי יותר.
יכול להיות. אבל תפיסת האוטרה כשלעצמה לא אומרת שלא צריך לעשות שינוי. לא, אז זה שאלה אחרת. אז עוד פעם, זה גם לא נפקא מינה. זה גם לא נפקמינה, גם את זה מביאים. וזה לא נפקמינה. למה זה לא נפקמינה? כי אז גם לתפיסה של דחויה אומרים לך, אל תעשה בשינוי. כי אתה מכניס אותו לפיקוח נפש, אולי תחשוב יותר מדי והוא ימות בסוף, אל תחשוב על כלום, תעשה מה שאתה צריך וזהו. אז גם לפי תפיסת הדחויה, אתה לא צריך לחשוב על כלום. כל השיקולים האלה הם לא שיקולים של אוטרה ודחויה, מערבבים אותם, גם אחרונים, מערבבים אותם עם אוטרה ודחויה לא בצדק. אין נפקמינה בין אוטרה ודחויה, שום נפקמינה. זה חקירה ריקה, נפקמינה לקידושי אישה. בסדר, לא אכפת לי, אני מוכן לקבל את מינוח, אבל אין נפקמינות. אבל אין נפקמינות באמת, בין תפיסה אמיתית של אוטרה ודחויה. כן, אז אתה קורא לזה אוטרה, אתה אומר, לא צריך שינוי, אתה קורא דחויה לשיטה שכן צריך שינוי. אבל זה סתם לקרוא לזה בשמות, זה לא נפקמינה בין אוטרה ודחויה באמת. כן, בסדר, זה חקירה ריקה, נפקמינה לקידושי אישה. אבל אני לא רואה את זה באוטרה ודחויה. טוב, אז נשמע, אם יש הצעה, אז אני
צריך להביא אוכל ללוחמים בשבת.
אוקיי.
בסדר. אם זה אוטרה...
צריך את זה?
צריך.
נו, בסדר, זה בא משנה לא דחויה.
רגע, זה דחויה. אז הוא אומר, רגע, נמצא איזה נהג גוי...
אין בעיה, אבל אז אם אתה יכול לעשות...
אם אתה יכול לעשות...
אבל אם אתה יכול לעשות את זה על ידי גוי, אז לא יתירו לך בלי גוי. למה? לא צריך להתיר.
הגישה שכן אוטרה.
זה הגישה.
כאילו, שאלה.
אם הדבר לא נדרש לפיקוח נפש, למה להתיר? גם לפי שיטת האוטרה זה לא אוטרה. מה שהתירו זה רק מה שנחוץ.
כי ברגע שהגדרת להביא אוכל ללוחמים בשבת, נניח, זה מותר לכתחילה.
עזרנו להצעה שלהם. מה שאתה אומר שהמושג אוטרה, זה לא באמת האוטרה הלמדני. זה רק ביטוי שבא להגיד שפה אני מתיר מעבר למה שצריך. בסדר, אבל התפיסה האמיתית, המהותית, הלמדנית, של אוטרה מול דחויה, אין שום נפקא מינה ביניהם. אין, שום נפקא מינה. אני לא מצאתי שום נפקא מינה. עכשיו...
רב, יכול... זה לא כמו ש... אז בשוק ממרקים, לא יודע מה, בגטו. אוקיי? יש... בגטו לכאורה אתה יכול להגיד, תשמע, זה אוטרה. אוקיי? כמו... הכל, כי לא שייך פה. אני יכול כמעט כל מסקנה להביא בסוף. זה פיקוח נפש.
אתה יכול לקרוא לזה אוטרה, אבל זה לא המושג אוטרה.
שם זה דחויה, כאילו, הכל קיים, אנחנו רק במצב שאנחנו נמצאים עכשיו אי אפשר לקיים.
אבל אתה יכול להגיד שהכל נדחה. הכל נדחה.
אבל זה לא
מותר. לא לקרוא לזה אוטרה, מה זה משנה, אבל הכל נדחה. זה לא...
אבל הוא בכל זאת כן נותן, הוא כן עונה לו.
אבל זה לא האוטרה והדחויה הלמדני, זה האוטרה ודחויה הבלבטי. הבלבטי שכל האחרונים משתמשים בו, אבל הם משתמשים בזה בשפה הבלבטית, זה לא נכון למדנית. למדנית אין נפקא מינה בין אוטרה לדחויה. אני לא מצאתי בכל אופן. מה? מה זאת אומרת?
כי אם הוא אמר, אז הוא אמר, הוא אמר.
אם ההלכה מחייבת את זה, אז איזה עבירה יש בזה? לא, אתה יכול להגיד שיש פה עבירה מצד השבת, אבל מצווה מצד הפיקוח נפש.
לא עבירה, יש פה פגימה, יש פה, זה עושה את הנזק.
לא, עבירה, עבירה.
לא,
הנזק במציאות.
מותר לעשות אותה, אבל.
זה מושג שבת, זה לא הציווי,
לא, יש ציווי. עוד פעם, זה כמו דוגמת השוקולד שאני חוזר עליה כל הזמן. כן? למה? שני ציוויים סותרים, מה הבעיה?
הציווי הזה נאמר
בתנאים ומגבלות. זה כמו...
זה כמו הסדוק האלות
הזה. כמו דוגמת... לא, לפי רוב התפיסות זה כן דחוי, רק רב ניסים גאון שם רוצה לומר זהות, אבל אני אומר, בוא, אני אתן לך דוגמה. דוגמת השוקולד שחזרתי עליה פה הרבה. נגיד, יש דילמה אם לאכול שוקולד או לא. בסדר? אחד אומר לאכול שוקולד כי הוא טעים. שני אומר לא לאכול שוקולד כי הוא משמין. בסדר? עכשיו, מי שמחליט לאכול, הוא חושב שזה לא משמין? אבל ודאי שהוא משמין לשוקולד, הוא לא כופר בזה, זה משמין. רק הוא יאכל, כי בעיניו יותר חשוב הטעם מאשר הבריאות, נכון? ומי שאומר לא לאכול, גם הוא מסכים שזה טעים. רק בעיניו יותר חשוב להיות בריא מאשר הטעם. אני אומר, כשיש לך שתי מצוות, שבת ופיקוח נפש, כשהם מתנגשים, זה לא אומר שאין פה איסור שבת. יש פה איסור שבת, אך הפיקוח נפש דוחה אותו. אין בעיה, ואיסור שבת בעינו עומד, זה שני אספקטים. נכון שאין פה עבירה, לכן נפקמינה לא תהיה לזה. כי תשובה, אני לא צריך לעשות את זה כשקיימתי את רצון השם. על מה אני אעשה תשובה? אבל אתה יכול להגדיר ברמה התיאורטית זאת עבירה. אני לא טוען, בדיוק, לכן אני אומר, זה מושג שונה, אוטרה ודחויה. אני לא טוען שיש זהות מושגית ביניהם. אני טוען שנפקמינה. זה לא זהות מושגית. מצוות זה לא ציוויים. מצוות זה לא ציווי.
אתה לא אומר למה שעומד אחרי האמירה.
אתה לא חושב ששבת היא דבר מכך, שאני יכול לשאול אותה.
אז אם אתה לא חושב ככה, אז אתה צודק. אבל אני כן חושב ככה. לפחות אפשר להעמיד את זה...
בהנחה שקדוש ברוך הוא ציווה את זה, כי זה באמת עושה משהו.
לא, אני אומר, אפשר להעמיד את זה באופן שתהיה משמעות למושגים, למרות שאין שום נפקא מינה. כן, אם אתה לומד אותם כמוני.
בעולם של הסיבות.
מה?
בעולם של החוקים, בעולם של הסיבות.
זה כבר שאלה של הגדרה, לא אכפת לי, באיזשהו עולם, כאן זה סיבות או חוקים, השאלה שאתה תופס מה זה חוקים, בסדר, זה מה שהוא אמר, אבל אפשר להגדיר את זה באופן שתהיה הבחנה מושגית למרות שאין לה שום נפקא מינה. הבאתי פעם את הדרשות הרן הזה, כן, שהוא שואל בסנהדרין, דף ט"ו, שמה הוא אומר שם שור סיני בכמה, זה המקור לבדיחות הישיבתיות של נפקא מינה קידושי אישה. מה שואל שור סיני בכמה? אז הרן שואל שם, מה נפקא מינה? השור סיני זה, כן, השור שקרב להר, אז בכמה דנו אותו? כמיטת בעלים, כמיטת השור. אז צריך לדון ב-23. אז מה שואל שור סיני בכמה? מה אכפת לי כמה דנו את השור אז, בזמן משה רבנו, כשהוא עלה על הר סיני? מי זה מעניין? מה נפקא מינה? אז הרן אומר שם שני תירוצים. תירוץ אחד זה נפקא מינה לשני מקבל שכר, נדמה לי משהו כזה, נדמה לי אם אני זוכר נכון, והנפקא מינה השנייה זה לנזיר, שאם מישהו נודר נזירות בתנאי ששור סיני ב-23, השאלה אם הוא נזיר או לא. עכשיו, ברור שזה בדיחה. זה שני תירוצים שהם אחד. ואתה בא להגיד, לא צריך נפקא מינה לכל דבר, אני רוצה לברר מה האמת, מה אכפת לי מהנפקא מינה. נפקא מינה לדעת מה האמת, זה הנפקא מינה. אין בעיה, אין כל כך דרך איך לברר. כי אם אין נפקא מינה, אז איך תברר? זאת אומרת, אתה מברר דרך נפקמין, אתה מחפש דרך הנפקמין, אם זה כמו הניסוי בעולם המדעי, כן? טוב, אבל בכל אופן זה החקירות. אז בחקירות כאלה הרבה פעמים צריך נורא להיזהר מחקירות חסרות תוכן הלכתי. לפעמים הם חסרות תוכן מושגי גם, זה החקירות הגרועות. סתם אתה אומר אותו דבר בשתי מילים שונות, זה אותו דבר ממש, אפילו ברמה המושגית. יש לפעמים מצב שזה מושגי, שמושגית אפשר להגדיר פה שני מושגים שונים, אבל אין להם שום נפקמינה, שזה... אין צורך כל כך לדבר על זה, או לפחות אפשר לנסות ולהציע שיש שתי אפשרויות להבין, אבל אין לי דרך להכריע מי מהם נכונה, כי אני לא יכול לבדוק את זה. אני יכול לכתוב ספר שלם על חקירות שאין קמינה, זה ספר שאני חושב שיכול להיות דווקא ספר למדני.
חקירה שאין לה נפקמינה?
ספר למדני מאוד מעניין, לא, באמת.
חקירה שאין לה נפקמינה?
ספר למדני מאוד מעניין יכול להיות.
אבל זה חקירה שאין לה נפקמינה.
זה לא חקירה, ספר שסוקר חקירות שאין לה נפקמינה.
יש כלל גרומה שטענה שאפשר להוכיח אותה, זה לא טענה.
פופר, כן, התיאוריה המדעית. כן, אבל אני לא פוזיטיביסט, אני לא מסכים. כי הפוזיטיביסטים הקיצוניים רוצים לטעון שאם אין לזה נפקמין, אין לזה בכלל משמעות. ואני טוען שיכולה, כמו שאמרתי קודם, יכולה להיות לזה משמעות ברמה המושגית, וזה לא תלוי בהכרח בקיומה של נפקמינה. דחויה ואוטרה זה שתי משמעויות שונות בעיניי. למרות שאני לא מכיר שום נפקמינה ביניהם. הנה, נפקא מינה לקידושי אישה, למשל, אגב, סתם, עכשיו אני אומר, סתם, באמת, נפקא מינה לקידושי אישה, אני תיקח את זה ברצינות, אם יש הבדל מושגי, זה נפקא מינה לקידושי אישה. אם המושג הזה, נכון המושג הזה? אם אין הבדל מושגי, אז גם נפקא מינה לקידושי אישה היא לא נפקא מינה. כי הדחויבות הזה אותו דבר. אז מה זה, אם אני נזיר על מנת שזה אוטרה ולא דחויה? זה אוטרה ודחויה זה אותו דבר. בסדר, אני רק אומר שאם אני מקבל את זה שיש פה הבדל מושגי, ואני כן מקבל את זה.
אם יש הבדל מושגי, אמור להיות לזה אפשרות.
ככה טוענים הפוזיטיביסטים, ואני לא מסכים לזה. או לפחות אני לא רואה הכרח לזה. אולי, אם יראו לי בכל מקום זה מתקיים, אז יכול שאני טועה, אבל אני לא רואה הכרח לזה על פניו. יכולים להיות שני מושגים שונים שלא תהיה שם נפקא מינה ביניהם. בטח לא נפקא מינה הלכתית, יכול להיות נפקא מינה אם אני פגעתי בנצח שבהוד. אם זה דחויה, אז יש שם איזה קטם בנצח שבהוד. ואם זה אוטרה, אז אין כלום, לא עשיתי עבירה. נפקא מינה אין, כי תשובה אני לא עושה על זה. בסדר, אז אין נפקא מינה הלכתית. אבל יש השלכה. השלכה יכולה להיות. כן, אני אקרא לאינסטלטור. בסדר, יכול להיות, אני לא יודע. לא, בסדר, יכול להיות, זה נפקא מינה לא הלכתית.
תיקונים.
יש חקירות נוספות שגם הן היו חשודות בעיניי, כמו החקירה על ממון המזיק. האם זה בגלל שאתה חייב לשלם כשממונך הזיק? כן, אז החקירה, אבן עזל וכל החקירות, כבר לפניו התחיל. האם אתה צריך לשלם בגלל שזה ממונך, או אתה צריך לשלם בגלל שהתרשלת בשמירה? כן, מה שהישיבות מבלים את כל השנה של בבא קמא לחקירה הזאת.
אם התרשלת בשמירה והוא לא הזיק,
כן. אין על מה, לא, אין, זה לא בעיה. זה לא בעיה בכלל. אתה משלם את השור עצמו. לא, אין בעיה. נגיד השור שלי, התרשלתי עליו בשמירה. אני חייב לשלם לכל בעלי השברים שמסביבי. שילמתי להם את השור שלהם עצמם, החזרתי להם אותו. אין בעיה. או שילמתי להם אפס הזק, לא משנה איך שלא תקרא לזה. שילמתי להם שווי אפס, השומה היא אפס. בסדר? קבוצה ריקה זה גם קבוצה כידוע. טוב, בכל אופן, אז עוד פעם, יש מה להאריך הרבה בחקירה הזאת, כי החקירה הזאת כמו שהיא בכלל לא מנוסחת נכון. הרי ברור שלפי כולם שצריך גם רשלנות בשמירה וצריך שזה יהיה ממוני. כולם מסכימים. כל השאלה זה רק מה העיקר ומה התנאי. זאת אומרת, האם צריך, אם העיקר זה הרשלנות ויש תנאי שזה יהיה ממוני, או שזה העיקר זה שזה ממוני, והתנאי הוא שהתרשלתי. אבל אין אפשרות לחייב אם זה לא ממוני או אם לא התרשלתי. ממוני במובן הרחב, נגיד גם שומר, לא משנה, או מעמיד בהמת חברו על כמת חברות, זאת אומרת, יש גם הרחבות. אז אני הרבה זמן חשבתי שאין שום נפקא מינה. הפסדתי שאין שום נפקא מינה, ותבינו, כמעט כל שיעור בישיבות שלומדים על בבא קמא הולך לחקירה הזאת. ובכל מקום פתאום תפסתי שזה לא נפקא מינה. אתה יכול להסביר את זה גם לשיטה הזאת, גם לשיטה הזאת. יש מקומות שאתם תראו שמביאים נפקא מינה בין שני אלה והופכים. זאת אומרת, אלה מסבירים שהדין הוא X אם אתה אומר שזה הבעלות קובעת, והדין הוא Y אם הרשלנות קובעת. ובישיבה אחרת יגידו אותו שיעור באותה התלהבות שה-Y פה וה-X פה. אני כבר ראיתי כמה דוגמאות לזה. זה לא, אין, לא, קשה מאוד למצוא נפקא מינה. אני מצאתי נפקא מינה אחת, או אפשר קצת למצוא אולי, אבל זה עדין, זה לא כל כך פשוט. רוב הנפקא מינות הם לא נפקא מינות. הנפקא מינה שבדרך כלל מביאים, רב שמואל במידה, הנפקא מינה הנפוצה ביותר, זה על מי חובת הראיה. כן, השור שלי נגח שור של מישהו אחר. אני טוען שלא התרשלתי. שמרתי כמו שצריך ואני אנוס, אני פטור. והוא טוען שהתרשלתי בשמירה. בסדר? עכשיו, אם מה שמחייב אותי זה הרשלנות בשמירה, אני טוען שלא התרשלתי, תביא ראיה שהתרשלתי, המוציא מחברו עליו הראיה. אתה תובע אותי, נכון? אתה רוצה תשלום. אני טוען שלא התרשלתי, אין עילה נזיקית. תוכיח שהתרשלתי, חובת הראיה עליך. אבל אם זה שממוני הזיק מחייב אותי בתשלום, רק אי הרשלנות תפתור אותי, אז הממון שלי הזיק, אז אני חייב לשלם. עכשיו, אני רוצה להיפטר בטענה שלא התרשלתי. חובת הראיה היא עליי, כי אני בא להיפטר.
זה רק אם זה לוקח זמן.
מה?
זה רק אם זה לוקח זמן.
מה זאת אומרת זמן? מה זאת אומרת זמן?
זה לא לוקח זמן.
מה לא לוקח זמן?
אם הוא קודם חייב, אז אחר כך הוא נהיה...
לא, לא, לא שייך לזמן. אני לא מדבר על מוחזקות. זה לא... אתה חושב על זה כמו אישי ובוחר, בשפה של מוחזקות. זה לא שייך למוחזקות. זה אין ספק מוציא מידי ודאי. זה לא מוחזקות. אני לא טוען שבגלל שממוני הזיק הוא הפך להיות המוחזק. הוא המוציא. הוא עדיין המוציא. אבל אין ספק מוציא מידי ודאי. יש פה ודאי הזק וספק פטור. אין ספק מוציא מידי ודאי. זה לא שייך לזמן בכלל. לא, לא, לא. אם אתה אומר שהחיוב הוא בגלל שממוני הזיק, רק אני יכול להיפטר אם לא התרשלתי.
זה משחק להגיד.
לא, זה לא משחק. זאת התפיסה, זאת התפיסה השנייה בחדירה. מה זאת אומרת? זה המחייב והוא זה תנאי, מה הבעיה? זאת התפיסה הפשוטה.
מה זה שנה?
הנה זה, הנה, 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 זה משנה לזה.
צריך את
שני הפרטים. אז מה? לא, אבל אחד מהם צריך כדי לא להיפטר, לא כדי לחייב. הרשלנות לא דרושה כדי לחייב אותי. רק אם לא התרשלתי, אני נפטר. מה שצריך לחייב אותי זה שממוני הזיק. אין בעיה. אבל לפי הצד הזה יש נפקא מינה, אתה תגיד צד שלישי. אבל לפי הצד שאמרתי עכשיו, יש נפקא מינה. זה הכל. יש נפקא מינה. לא, אחד מהם צריך והשני הוא תנאי. לא, יש תפקיד, זה עוד לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה פשוט לא אותו דבר. הרשלנות היא דבר פותר, הוא לא מהמחייבים, הוא פותר. לא, אחר כך זה הסתכלות של מוחזקות. אתה טוען שברגע שזה יזיק, הוא הפך להיות מוחזק. ועכשיו אני רוצה להיפטר, אז הוא המוחזק, חובת הראיה היא עליי. לא, זה לא בגלל שהוא המוחזק, אני המוחזק ובכל זאת חובת הראיה עליי. כי מוחזק שרוצה להיפטר, חובת הראיה היא עליו, למרות שהוא מוחזק. עוד שנייה אחת, אני אראה את זה יותר בחזוניש. תראו, בדרך יש מחלוקת בין החזוניש לפני יהושע בעניין הזה, חובת הראיה על מי. ותמיד מביאים שהמחלוקת היא בזה. בשאלה אם הרשלנות היא המחייבת או... לא, אז זה צד שלישי, אין לי בעיה. בין שני הצדדים האלה יש דווקא מינה. לכן אמר, גם הוא רצה להגיד צד שלישי. מה זה קרה להסכים? אני מעלה שתי אפשרויות, אי אפשר לא להסכים. יש שתי אפשרויות. יש גם אפשרות שלישית. אין בעיה, אבל יש שלוש אפשרויות. אני שואל אם יש דווקא מינה בין שתי הראשונות. זה הכל. תהיה דווקא מינה ביניהם בלי קשר לאפשרות השלישית, אם יש אותה או אין אותה. יש דווקא מינה, מי שחושב ככה ומי שחושב ככה, יהיה הבדל בין שני ההלכה? יש גם מישהו שחושב ככה, בסדר, שיטה שלישית. אבל בין שני אלה, יש גם מינה. תמיד, אם יש רק שלוש אפשרויות, יש רק שתי אפשרויות, לא שלוש. אם ההלכה כמו האפשרות השנייה, אז אין נפקא מינה. כי ההלכה כמו האפשרות השנייה. אני שואל נפקא מינה בין העמדות השונות. אז אם יש שלוש עמדות, אין בעיה, אז אני מחפש נפקא מינה בין כל שתיים. לא משנה, הפסיקה באה אחר כך. בקיצור, אז גם כאן זה לא פשוט. החזון איש למשל כותב, החזון איש אומר שחובת הראייה היא על המזיק. בני יהושע זה על הניזק. והחזון איש אומר שחובת הראייה היא על המזיק. ואז תמיד מסבירים אותו שזה בגלל שהוא תופס שעצם ההזק של הממון מחייב, והרשלנות בשמירה פותרת. אבל כשמסתכלים בחזון איש בפנים, זה הרב לומנצוויג העיר לי פעם, כשמסתכלים בחזון איש בפנים זה פשוט לא כתוב שם. כל האחרונים חוזרים על זה וכל הישיבות תמיד אומרים את זה, מחלוקת הפני יהושע והחזון איש לא דובים ולא זבובים. החזון איש כותב במפורש הפוך. החזון איש כותב שחובת הראייה היא על המזיק כי הטענה שלו פחות סבירה. כי אם זה יזיק, אז סביר להניח שהתרשלת. אחרת למה זה יזיק? אם שמעת כמו שצריך, לא סביר שזה יזיק. זה יכול לקרות, אחרת זה היה סתם בלתי אפשרי. אבל זה בלתי סביר. זה חידוש גדול אצל החזון איש. החידוש שלו הוא שמי שטוען טענה בלתי סבירה מאבד את היתרון של המוחזקות. זאת אומרת, לא כל מחזיק בממון מוחזק. אם אתה טוען טענה לא סבירה, גם אם אתה מחזיק בממון, אתה לא תהיה המוחזק. חובת הראיה תהיה עליך. זה החידוש שלו. לא משנה, כי אני לא רוצה להיכנס לפרטים, רק אני מנסה להראות את המבנה. מה זה אומר? שהחזון איש בעצם טוען שהמוחזק באמת זה אני. או במילים אחרות, מה מחייב בתשלום לפי החזון איש? הרשלנות בשמירה. לא הממון שלי שיזיק, נכון? אני לא בא להיפטר, אני בא לחייב. הוא בא לחייב אותי. כיוון שטענת ההגנה שלי היא טענה לא סבירה, חובת הראיה היא עליי. זה החידוש שלו. אז רואים שגם לתפיסה שהמחייב זה הרשלנות בשמירה, עדיין יכול להיות שחובת הראיה תהיה על המזיק ולא על הניזק. זה פתוח. אבל זה נפקא מינה כן לכיוון השני. מי שיגיד שחובת הראייה היא, או מי שיגיד עצם זה שהממון שלי הזיק, זה מה שמחייב אותי בתשלום, הוא ודאי יגיד שחובת הראייה למזיק. מי שאומר שחובת הראייה למזיק לא בהכרח אומר את זה, אבל מי שאומר את זה בהכרח אומר שחובת הראייה למזיק. זה אני חושב כן נפקא מינה. עכשיו הדבר היפה הוא, טוב זה כבר אני אוהב, שפני יהושע במקום אחר אני יכול להוכיח לכם שהוא אומר את ההפך, מה שהוא כותב בסוגיה הזו של חובת הראייה. הוא אומר שחובת הראייה לניזק. ולכן נראה לשיטתו שאם חובת ראיה לנזק, זה אומר שהמזיק בעצם הוא המשלנות בשמירה היא
היא טענה טובה.
רגע, זה שממוני הזיק זה מחייב אותי בתשלום, כן, ולכן בעצם, כן, בדיוק, ולכן חובת הרע, לא, סליחה, לא, הפוך, הרשלנות בשמירה היא מחייבת, כן, הרשלנות בשמירה היא מחייבת. נכון, ואז גם נכון, ולכן גם לפי הפני יהושע זה לא הכרחי, יותר מזה, בפני יהושע אני יכול להראות במקום אחר, בסוגיה אחרת, שהוא תופס שהממוני שהזיק הוא המחייב בתשלום, ולא הרשלנות בשמירה. יש לי הוכחה לזה. אם יש לי הוכחה לזה, זה אומר שיש נפקא מינה לחקירה הזאת, כי אחרת יש הוכחה. הוכחה זה תמיד שאני יכול להראות שהוא אומר כמינה הזאת כך ולא כך. הנפקא מינה היא במשסה כלב. יש שם שיטה מאוד משונה שעולה בכמה בגמרא כבר, עולה בכמה אחרונים מסבירים, הפני יהושע בין היתר מסביר את זה. אם אני משסה כלב של חברי במישהו אחר, אז אני פטור. למה? כי הכלב לא שלי. נכון? אז למה בעל הכלב לא חייב? כי הוא לא אשם, הוא לא התרשל. אני שיסיתי את הכלב. אז מה עכשיו? מה קורה אם אני משסה כלב שלי בממון של חברי? יש שיטה בגמרא שאני פטור. משסה כלב שלי בממון של חברי ואני פטור. אם לא שמרתי על הכלב כמו שצריך והוא הזיק, אני חייב. סתם, נשארתי את הדלת פתוחה. אם אפילו המרצתי אותו להזיק, אני פטור. כן, בני אדם. למה? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה פשוט לא יכול להיות, זה בכלל מתי ימנה. לא לשמור כמו שצריך, אני חייב. הדרך היחידה שאני מצליח להבין את זה, זה רק לשיטה שהמחייב בתשלום זה שממוני שיזיק. זאת נפקא מינה אמיתית, נדמה לי. למה? שנייה, אני אסביר. למה? בגלל שאם המחייב הוא ממוני שיזיק, מה הרעיון פה? כשהכלב מזיק, וזה צריך להעריך הרבה, כשהכלב מזיק, מי שחייב לשלם זה הכלב. לא אני. לפחות בנזקי קרן זה ככה. לכן גובים מגופו של השור בקרן תמה. כי השור חייב בלשלם. אלא מה השור שייך לי? אז לכן בעצם תכלס יוצא שאני נותן מיומוני, אבל בעצם זה חובה על השור. אך כשיש לשור בעלים, אז החובה על השור עוברת אל הבעלים, והבעלים צריך לשלם את הכסף במקום השור, כי השור לא יכול לשלם, אין שור. אם השור מת, אז גובים מגופו. אבל זה לא... השור אין לו איך לשלם. שור המדבר, למשל, שהזיק, הגמרא אומרת, שור המדבר שהזיק גובים מגופו. שור הפקר, כן, שהזיק. הוא הזיק, בסדר? ועכשיו אני בא וזוכה בשור, הוא היה הפקר. אני סתם, מישהו אחר שלא קשור. בא נזק ואומר, רגע, מגיע לי תשלום. איך אתה לוקח את השור הזה? מגיע לי תשלום מהשור. הוא אומר, מה אתה רוצה? זה שור שהזיק, תתבע את השור, מה אתה רוצה ממני? הגמרא אומרת שזה של הנזק. למה? כי השור ההפקר הזה חייב לשלם לנזק, מגופו. אם יש לו בעלים, אז התשלום הזה עובר אל הבעלים, והבעלים משלם כסף. במקום השור, זה חידוש נוסף. אבל בשביל זה צריך השלנות בשמירה. זאת אומרת, ממוני שהזיק חייב לשלם, כי הוא, הממון שלי חייב לשלם. כשאני התרשלתי בשמירה, לכן צריך את שני הדברים. כשאני התרשלתי בשמירה, אז התורה משיטה את החיוב של ממוני עליי. עכשיו הוא, כיוון שהוא לא יכול לתבוע את הממון שלי, יש לו בעיה. אבל אם אני התרשלתי בשמירה, הוא יבוא אליי. אני אצטרך לשלם את מה שממוני בעצם מתחייב לשלם. עכשיו, מה קורה כשאני משסה כלב של עצמי?
זה לא
כאן רחובה? כשאני משסה כלב של עצמי, כשאני שיסיתי את הכלב, הכלב לא חייב לשלם. הוא לא אשם, אני שיסיתי אותו, הוא אנוס. אז אין חיוב על הכלב. אז מה זה משנה שאני התרשלתי בשמירה? אין חיוב להעביר אליי שאני אשלם. כי הכלב עצמו לא חייב לשלם. הרי צריך שהכלב יהיה חייב לשלם, ואז אם התרשלתי בשמירה, זה עובר אליי. אבל אם הכלב לא אשם והוא לא חייב לשלם, אז מה אם התרשלתי בשמירה?
זה מופיע בגמרא?
כן.
זה הראשונים והאחרונים?
האחרונים אומרים, אפילו על כלב שלי.
איך מסבירים את זה? שזה לא בכלל 200 מנה.
אז מה, כל מה שכתוב בגמרא חייב לשלם, זה על הממון? זה חייב?
לא, אני לא משלם, כי התרשלתי.
שכתוב בגמרא חייב לשלם, זה על הממון?
כן.
אז כל פעם אני חייב לשלם, זה הבעל.
למה? עכשיו הכלב לא חייב, אבל אתה חייב.
אתה
אתה לא חייב.
אה, כן, לא זוכר.
עובר
מהכבד לשלם. בסדר, חיוב מסוג אחר. אבל חיוב מסוג אחר. כמו חיוב. אתה לא חיוב שלקחת מקל
ועשית
לזה. לא, לשסות זה...
זה כמו שעשית זה.
אפילו במעמיד בימת חברו על כמת חברו, זה מחלוקת עושות זה רעש בית. זה אדם המזיק או ממון המזיק. נכון, מעמיד בימת חברו על כמת חברו שחייב. הרי זה בימה לא שלי. למה אני חייב? זה לא בימה שלי. אז הראשונים שם שואלים. יש ראשונים שרצים לומר זה אדם המזיק. הוא כמו גרזן שלי, הבהמה הזאת, אני אמדתי אותה. יש אחרים שאומרים זה ממון, זה תוספות ורשב"א שם, בתחילת הכונס.
מה אותם ראשונים
בו בכלב? גם, אותו דבר.
שחייב?
זאת אומרת, הגמרא אומרת שחייב.
משסה
כלב, לא, פטור, סליחה, פטור, כן. במשסה כלב, לא, זה מחלוקת בגמרא, אז הדעה הזאת בגמרא, תלך עם הדעה שבמעמיד כנראה גם יהיה פטור. זה לא ראייה.
מה אם זה שן?
מה? אולי, אם אתה אומר את הוורד שלי, אז בכלל זה יכול להיות שזה נמרח על קרן, שהחיוב הוא על, על הממון עצמו, ואז בכלל לא קשה. טוב, זה צריך להעריך בזה לחוד. תכלס לענייננו, אני אומר, זה אולי נפקא מינה לחקירה הזאת.